עכשיו ב-103 FM ספורט עם שרון דוידוביץ' ואריה מליניאק.
ערב טוב לכם, תוכנית הספורט, יום רביעי, והיום אנחנו עם כל מה שמדאיג אותנו, עם כל מה שאנחנו מצפים לו, עם כל מה שמעניין אותנו, אבל גם איתך אריה, מה העניינים?
Welcome to our new אולפן.
תקשיב טוב, טוב שאמרת את זה באנגלית, כי כשנכנסתי ואני מתיישב פה באולפנים החדשים, תקשיב, זה אמריקה.
It looks like a studio.
מה זה? זה, תקשיב, זה, קודם כל, אנשים לא יודעים את זה, אני צריך שהמיקרופון... זה, יש פה חומרים שהם לחלל, זה כמו טיטניום.
מרוכבים, מרוכבים.
זה לחלל, עם זה כשעושים תחנת רדיו בחלל.
עם זה בונים את, את החמקן.
בדיוק. עכשיו המיקרופון צריך לבוא מלמטה, אתה יודע, זה כמו... כמו שעושים בבתי ספר על תקשורת הכי גבוהים באירופה.
לא הייתי אף פעם.
גם אני לא, גם אני גם לא אהיה. ותראה את המחשוב, ותראה את האווירה, ואיזה נוח, ממש, תמיד חבל על הזמן.
הכל אריק.
כל הכבוד, באמת.
כל הטענות לאריק.
איזה נוח לבוא לפה, מה העניין עם אריה?
וואלה, אני אגיד לך משהו, אחרי היורו והאולימפיאדה, יש מין וקום, אומרים שאין וקום.
יש וקום.
אז יש וקום, ואתה יודע מה, אני אוהב את הוקום. כי אם לא היה וקום, לא היה למה להישאב.
לא היה לך מה להתרגש.
תאר לך שהיית רואה 365 יום בשנה, כל ערב גמר 100 מטר באולימפיאדה.
בדיוק.
אתה יודע, אחרי שבוע היית מפסיק לראות.
נכון, זה כל עניין.
כל היפה זה שזה פעם בארבע שנים, והיורו פעם בשנתיים,
וגביעת אותו רק פעם בקיץ.
ותמיד יש את הבא. ותמיד יש את הבא. זאת אומרת, אתה נופל, יש את המשחק הבא, את העונה הבא, את האולימפיאדה הבא.
אני חייב להגיד לך, אתה יודע מה, אנחנו
בגיל
באמת...
בגיל שלי אני כבר שם סימן שאלה, אבל...
ארי, אתה ראית הרבה, אתה עדיין מתרגש? מהיורו, מהאולימפיאדה, עדיין התרגשת?
לא מכל דבר.
פחות מפעם?
פחות. אני אגיד לך למה. תשמע, אתה לא מבין מאיפה אני בא. אתה יודע, חודש הבא, אני בן 72. זאת אומרת... שאני ראיתי את השידורי ספורט הראשונים בישראל.
אתה עוד ראית את
בשחור לב, בוודאי, בשחור לבן, ואחר כך בכל מיני שידורים דהויים כאלה, ואחר כך
ובלוויין את ה-NBA הייתם הולכים לראות בכל מיני בתי מלון
נכון, ובפילים היו מצלמים ועורכים גוזרים ומדביקים.
אז זה אתה מצד אחד, ואני מצד שני קצת יותר צעיר.
אז אני אומר לך שאתה לא מבין מה זה שאתה מחכה למשחק הבא, כשהמשחק הבא הוא בעוד שבוע, והיום אתה מוצף כל כך.
מוצף, זהו, זה העניין.
שבאמת, יש כאלה שבסדר גמור, אין לי איתם, שמחורים לכל דבר. אני, יש לי עוד דברים בחיים, ואני כבר רואה גם דברים בפרופורציות. אבל עדיין, ספורט מדליק.
אני חייב להגיד לך, היורו כמובן, אני התרגשתי ממנו כמובן, ואני גם היינו חלק מהעשייה, ובאולימפיאדה, באמת בהתחלה לקח לי זמן, זאת אומרת, אמרתי, בוא'נה, זה לא מרגש אותי כמו כשהייתי ילד, זה לא מרגש אותי כמו האולימפיאדות שהייתי רואה פעם.
הכי מרגשות זה אלה שלא ראית.
נכון.
מה? התוכניות הכי יפות, למשל בערוץ הספורט, זה הגולד, זה ה-30-30.
אלה שאתה לא רואה בכלל, לא ראית בכלל.
כן, עם כל מיני סיפורים אחרי הקלעים שאתה לא רואה בלייב.
אבל אני חייב להגיד שכשהגיע האתלטיקה, והגיע באמת השבוע השני, ופתאום... משהו מהעבר חזר, ויותר מזה אני אגיד, גם כשחזרה, אתה יודע מה, כשחזר גביע הטוטו, כשחזרו הישראליות באירופה, כשאנחנו משדרים עכשיו את הליגה האנגלית עם קהל, אני אומר, עם קהל זה הרבה אצטדיונים מלאים, ובכל התקופה באמת הדרק שלנו מסביבנו, אני אומר לך, אני מוצף באהבה לספורט כמו שלא היה לי הרבה זמן.
אבל זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה. דיברנו על הוואקום.
בדיוק.
אתה יודע, הסיפור הזה שהוא בדיוני, שיש ספורט בלי קהל, זה משהו שאי אפשר היה לדמיין אפילו.
שאנחנו נספר אני אספר לנכדים שלנו.
אבל רק אחרי ששנה שלמה היו משחקים כמו אימונים, פתאום 5,000 איש במשחק עושים לך, ת, אתה מבין, זה משהו.
ואני קצת מודאג, אני לא יודע, אני מניח שאולי גם אתה, גם הרבה אחרים, היום בלגן, התו הירוק נכנס היום לעניינים, יש בדיקות ארוכות, יש בדיקות לטווח קצר, יש בדיקות מהירות, יש בדיקות... אני חייב להגיד, אבל צריך להגיד משהו אחד, עד עכשיו, לפחות בגלים הקודמים, כדי להיכנס למגרשי כדורגל או כדורסל, כדי להביא ילדים או לא מחוסנים, היית צריך לשלם על בדיקות הקורונה. בוא נלך על ילדים, עזוב שנייה, לא מחוסנים. על ילדים, היית צריך לשלם עכשיו על הילדים, עוד ככה וככה כסף, מעבר לכרטיסים. כרגע, זה שהמדינה מממנת את הבדיקות קורונה המהירות לילדים כדי שיוכלו להיכנס, בהנחה שזה יקרה, אנחנו נדבר על זה, זה כבר צעד אחד חיובי.
עלייה וקוץ בה. למה? מכיוון שעכשיו שנותנים בחינם, הרי ברור לך שכולם יתנפלו על התחנות. אתה עושה דבר כזה, יש לך זמן, תכין מספיק בדיקות, תכין מספיק מקומות.
150 אלף ביום בדיקות. טוב, אז אנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי שמשתתף היום בשידור, עורך שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103 FM, אילי קונפילד, ברדיו בצפון, 104.5, פלא ברסון. אנחנו גם משודרים באפליקציית חמל בפיד הספורט, ולפני שנתחיל, אנחנו רוצים להשתתף בצערו של לחבר שלנו לתוכנית וחבר שלנו למערכת ולרדיו ובכלל לקבוצה הגדולה שלנו, יוני אלילי, שאביו אברהם אלילי הלך לעולמו בגיל 93, וממש בשעה זו נערכת ההלוויה. אז יוני, אנחנו כולנו כאן גם ב-103 FM, גם בספורט אחד, כל הקבוצה מחבקים אותך ומקווים שהכל יעבור ככה, שתהיה חזק.
אני כמובן משתתפים בצער, ואבא של יוני, אני לא, חבל שלא יצא לי להכיר אותו אישית, אבל באמת היה אדם מיוחד, היה עורך דין מאוד מפורסם ומוביל בדורו, ואני מאחל ליוני רק שניפגש שוב בספורט ובשמחות.
בדיוק, בשמחות יוני, אז משתתפים בצערך. טוב, נתחיל בתוכנית, והרבה מאוד אנשים מודאגים ביומיים האחרונים, במיוחד ברשתות החברתיות, מה קורה, אנחנו עוד מעט מתחילה הליגה בכדורגל, יהיה קהל, לא יהיה קהל, תהיה ליגה, לא תהיה ליגה, בואו ננסה לשים דברים על השולחן, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב ליניב תוכמן מוואלה ספורט, אהלן יניב.
אהלן,
תראה, אני חייב לומר שאני מודה שגם אצלי, אבל הנושא צף מאוד מאוד ברשתות החברתיות, אבל... דווקא אצלכם ובמקומות אחרים, אני לא רואה עדיין איזושהי מדיעות למשהו ממשי שעומד לקרות באיזושהי מגבלות של אוקיי, יגידו, עכשיו מורידים את כמות הקהל, בוא תנסה לעשות לנו סדר.
כן, אז א', אין יותר מדי, אני חושב שכן התחלנו אתמול קצת, גם אצלנו בוואלה וגם אחרים, כן לעסוק בזה, כי אתה יודע, אין מה לעשות, אנחנו חיים במקביל למציאות, והמציאות, אתה יודע, של 8,000 מאומתים ביום, זה לא סיפור קל, וזה יכול גם להגיע למגרשי הספורט, לכדורגל, לכדורסל, אבל נכון לעכשיו לפחות, אין שום מגבלה, ואני לא מעריך שתהיה גם עד תחילה או אמצע השבוע הבא, אם יקרה משהו.
אבל רגע, זה אומר יניב, זה אומר יניב שמה שאנחנו רואים וקוראים כרגע, זה, נגיד את זה כך, ואני אומר את זה לא כביקורת, אבל זה מבוסס יותר כפרשנות?
לא, זה לא פרשנות, יש דיונים, זאת אומרת, גם משרד הבריאות, גם משרד התרבות והספורט, גם משרד הפנים וגם משרד האוצר, כל ארבעת המשרדים הממשלתיים האלה מדברים, זאת אומרת, הנושא הזה הוא נמצא, אבל כרגע אין שום החלטה על הגבלת קהל, זה לא אומר שמשרד הבריאות לא מכוון לשם, אתה יודע, תגיד למרית עין, תגיד אולי באמת צריך לצמצם, אבל הנה מחר, הפועל באר שבע מארחת את הנורטוזיס פמגוסטה, וכל עוד אוהדי הפועל באר שבע ישלימו את רכישת כל הכרטיסים, אז למעלה מ-10,000 צופים יהיו
בסדר. מחר זה על פי כללי התו הירוק, זאת אומרת, כן, אם ילדים רוצים להיכנס זה עם בדיקה שלילית, ולגבי גם לא מחוסנים, זאת אומרת, זה תו ירוק מורחב.
כן, ודאי, זאת אומרת, מבחינת הגבלת קהל, כרגע אין משהו חדש, ואם יהיה משהו זה רק יהיה בשבוע הבא, אנחנו כמובן עם עין קדימה למחזור הראשון בשבוע הבא, אבל זה עוד לא נמצא שם שרון, בכל מקרה...
בוא אני אתן לך, השמיעה, יש לי שמיעה טובה, ואני שומע, אני אוהב לשמוע את הקולות שברקע, אתה יודע, כשמישהו אומר משהו, אני מנסה להבין מאיפה זה בא. ואני מאוד מחזיק מהעניין של, אתה יודע, פרשת ווטרגייט, follow the money.
וודוורד וברנסטיין.
וודוורד וברנסטיין. ואני שומע, כשאני שומע שיש חששות שמגבילים את הקהל, אני כבר רוצה לפחות להאמין שאלה קולות ראשונים לאלה שמעלים על דעתם שיורידו את כמות הקהל בלי לתת רשת ביטחון לקבוצות. זה מה שאני שומע, שהם כבר...
לא, אריה, ברור שאם יגבילו את הקהל אז תהיה פה רשת ביטחון. אני לא רואה את זה קורה.
מה אתה אומר?
איזה... כי זה היה שנה שעברה...
מה אתה אומר? תגיד, איזה רשת ביטחון נתנו לכל חברות התעופה ולכל העסקים שכבר היום הם רק מדיבורים עשו סגר, כבר חטפו מכה, מי נותן להם רשת ביטחון? ההפך, עוד שר האוצר מדבר על זה שלא יהיה חל"ת, אז מי מבטיח לספורט, דבר כאן?
לספורט המקצועני נתנו כאן רשת ביטחון בעונה שעברה, ואני מניח שאם יגבילו שוב את הקהל, אז אני חושב שגם יתנו השנה, אבל זה לא, אריה, זה לא בשביל להקדים את זה, והנושא הזה של רשת הביטחון, זה לא הנושא כרגע. הנושא כרגע זה באמת להגיע למצב שמשרד התרבות והספורט ביחד עם המשרדים האחרים מסבירים למשרד הבריאות שלצורך העניין בוא נדבר כרגע על הכדורגל שבאצטדיונים פתוחים אפשר, כן, אנשים מחוסנים, תו ירוק, כל מה שאנחנו מכירים, כיסאות עם מספר על הכיסא, עם הכל מסומן, אז
אני אגיד לך מה יכולה להיות פה הבעיה, מה הבעיה מול הציבור, אוהדי הספורט ובכלל הציבור, אם יעשו כן מגבלה של צופים, אם יש פה לך פה אפשרות לשים באוויר הפתוח, באצטדיון עם כרטיסים מסומנים, זאת אומרת שאם מישהו חלילה נדבק, אז אתה יודע א', ב', ג', בעיקרון מי היה סביבו, ואתה תגביל למרות שהם מחוסנים, יש פה חוסר אמון גדול מאוד, מול אלה שהלכו להתחסן.
מה זאת אומרת, בישראל מעולם אף אחד במגרש כדורגל לא ישב על הכיסא שלו. אבל בוא נתחיל מזה. אני עוד הרבה לפני. אני אומר, באים לאצטדיון. כמה שערים יש באצטדיון? 8, 10, 20?
אפשר לחלק אותם בצורה יותר רחבה.
לא, הקבוצות בשביל לחסוך בסדרנות, פותחים שני שערים, ושם מצופפים, מה זה משנה אם באים 1,000 או 10,000, אם אתה מכניס אותם בצפיפות, החוק הראשון צריך להיות שבמגרש ספורט פותחים את כל השערים ופזרים את הקהל.
אז מי ישלם? בינו נשלם, הרשת ביטחון תשלם על המאבטחים, אבל אני אומר לך מה הקבוצות אומרות.
כמה עולה הבטחה? אתה יודע איזה נזקים יש אם הם סוגרים אחר כך מגבילים את המספר?
נכון, אני מסכים איתך, אז באמת יש דיבור על זה גם התוכמן?
שרון, אני שמעתי את מה שאמרת, אתה מתייחס בעיקר לזה שאומרים למה התחסנו, זאת אומרת הנה התחסנו, אז למה עכשיו אתם לא נותנים לנו להיות ביציעים הפתוחים? אז א', אני חושב שכלפי הטענה הזאת, אתה יודע, מי שהלך להתחסן רק כדי ללכת לראות מגרש כדורגל, וואלה לא יודע, אני מניח שרובנו התחסנו כי הבנו שחיסון יכול לעזור. זה שאנחנו כל הזמן לומדים כאן תוך כדי תנועה, וכנראה עדיין לא יודעים הרבה על הנגיף הזה ועל הווריאנטים שלו, אז זה ברור. אבל בכל מה שקשור להגבלה של קהל, אני חוזר ואומר, נכון לעכשיו אנחנו עוד לא שם, אני מקווה שלא נהיה שם בשבוע הבא, אבל חשוב להדגיש שמנהלת הליגות בכדורגל כבר הנחתה את הקבוצות, כן? ואמרה שגם אם יורידו את הצופים, לא משנה כרגע, ל-5,000, יותר, פחות, אנחנו, הליגה תתקיים. זאת אומרת, אני לא רואה מצב, אלא אם כן באמת נגיע שוב לקטסטרופה, שבאמת כל מה שהאמנו בו הכל יקרוס, אני לא רואה מצב שמפסיקים פה את הליגה, או שלא תהיה ליגה רציפה, וגם אם צריך, אז ישחקו את הדיים עם פחות קהל ביציעים, אבל שוב, כרגע אנחנו לא שם, אתה יודע, כי אתה רואה את זה הלכה למעשה, גם במקרה כמו שאמרתי של בר שבע, וגם בכלל עם כל הבדיקות שאני עושה מול המשרדים השונים, אנחנו עוד לא שם.
אז אני באמת רוצה להגיד איזה שני דבר, מה שחשוב לומר שבגלים הקודמים, מה שנקרא בעונה שעברה, ישראל הייתה הליגה שנעצרה הכי הרבה פעמים, בגלל הקורונה, זאת אומרת 3 פעמים, אנחנו יחידים שעצרנו את הליגה 3 פעמים, כשנכנסנו שוב ושוב לסגר, גם במקומות שהקורונה הקטעה בגלים הרבה יותר כבדים, היו פחות עצירות של הליגה, אז גם על זה צריך לחשוב, אני לא רואה את זה הולך לשם, וצריך לומר מילה טובה, אני לא יודע, לדעתי אני רואה את זה כך, שכן מנסים שדברים יפעלו. אני רואה, אתה לא רואה את זה תוך מה אנחנו מסתכלים, יש פה טלוויזיה, היה מקודם כותרת בחדשות, כאוס, לא בלגן, כאוס הרחבת התו הירוק. זאת אומרת, הרחיבו היום את התו הירוק, ונכון, אנשים מבולבלים, אבל מה המטרה של התו הירוק והרחבה שלו? כן ליצור איזושהי מגבלות, אבל עדיין שנוכל לקחת את הילדים, עדיין שנוכל ללכת למקומות. אבל כאוס, אתה מבין? ההיסטריה והפניקה, כאוס.
תקשיב, קודם כל, אנחנו פה בתקשורת. אנחנו חלק מהתקשורת.
אנחנו יוצרים את הכאוס.
בדיוק. חלק מהבלגן זה התקשורת. נכון. אני רואה באולפנים אנשים מראיינים את שר הזה ושר הזה. אם יש סגר, למה אתה עושה סגר? אם אין סגר, למה אתה לא עושה סגר? אם זה, למה עכשיו? למה לא קודם? למה לא זה? אתה יודע, פשוט אנשים שהם בעד הנגד ונגד הבעד.
אז אני שואל את תוכמן כפרשן מהצד, האם הקריאות גוולד כבר עכשיו, שלנו, של אוהדים, רואים את זה הרבה מאוד ברשתות החברתיות, אתה חושב שזה משהו שיכול להשפיע על חילי טרופר, אולי משרד הבריאות, על המנהלת שיש עליה המון המון לחץ מצד האוהדים, לא להקטין עוד פעם את כמות הקהל?
לא, על חילי טרופר, על שר התרבות והספורט ועל המנהלת אין מה להשפיע. היחידים שצריך להשפיע עליהם כמובן זה ראש הממשלה ומשרד הבריאות. עכשיו גם טרופר וגם המנהלת הליגות באותו ראש, וכמובן משרד האוצר, אם ארי הזכיר מקודם את רשת הביטחון. אבל אתה יודע, יש פה דברים, הנה, אני גם פתחתי תוך כדי זה שאתם מדברים, אז אני רואה גם כותרת באחד הערוצים, בשבע הצהרת ראש הממשלה בנט על הקורונה. זה כל הזמן, אתה יודע, שרון, זה כל הזמן משתנה. אנחנו יכולים לדבר עכשיו בשש ועשרים על משהו מסוים, ואתה יודע, בשמונה בערב פתאום נשמע משהו אחר.
ועדיין, יניב, תשמע, אני עובד הרבה מאוד עם מנהלים וכן הלאה. יש כלל אחד, אם אתה רוצה להצליח במשהו, כיס, אתה יודע מה זה כיס באנגלית? K-I-S-S, ראשי תיבות של Keep it simple and short. תעשה את זה פשוט וקצר, שכל בן אדם יבין מה הם הכללים. לא לשנות ולא... תעשה את זה פשוט. וכל הזמן הם משנים ומסבכים, הכל מכוונות טובות.
כן. טוב, תוכמן, אני רוצה בבקשה, בוא נדבר קצת על כדורגל, סבבה, אני מקווה שהכל יהיה בסדר ושיהיה קל. מחר, שלוש הישראליות שלנו באירופה, בפלייאוף הקונפרנס ליג, מקווים מאוד ששתיים, אולי גם שלוש יעפילו בתום השבוע הבא, באמת למפעל החדש הזה, שאמור לתת המון ניסיון והמון נקודות גם לקבוצות הישראליות. אני רוצה לדבר איתך על מכבי תל אביב, שתצא מחר למשחק חוץ מול שחטיור קרגנדי, ובעיה קשה לצהובים, משטח סינתטי.
כן, האמת שאתה יודע, לפני ארבע שנים באותו אצטדיון, כמעט ארבע שנים באוקטובר 2017 באותו אצטדיון מכבי תל אביב חטפה אולי את התבוסה הכי כואבת שלה בעידן של מיץ' גולדהר. נכון שהיה גם 5-1 בבשיקטש והיה פעמיים 4-0 נגד צ'לסי, אבל עדיין להפסיד להסתנה,
כן,
כי ביחס לאלה שהציינתי קודם, היא, אתה יודע, יריבה נחותה. אז מכבי תל אביב זוכרת את המשחק הזה, והיא זוכרת את זה היטב, ודיברו על זה באמת לפני שעה קלה גם פטריק ון לורן וגם הקפטן שרניני שם במסיבת העיתונאים באסטנה ארנה, כי אין מה לעשות, אתה יודע, אולי תעלו איזה מומחה לדשא סינתטי, אבל כנראה שיש.
לא, אז כדורגלנים מקצוענים ברמה הגבוהה, אם הם לא באופן קבוע מתאמנים על דשא סינתטי, זה סיוט עבורם, זה סיוט, זה מועד לפורנות, לפסיעות, זה לא אותו, מה שנקרא, אריה, זה כמו ההבדל בין פרקט ל-PVC, אוקיי?
אז תגיד, הם משקיעים את הדשא הסינתטי?
לא צריך, זה כל העניין, זה זול.
אני צוחק.
משקיעים אותו אולי לא במים.
לא, לפני המשחק, אני רואה ממטרות תמיד פותחים.
אולי בשביל...
גם קרגנדי, בניגוד להסתנה, זה לא האצטדיון הביתי שלה, ולכן, אתה יודע, על זה אפשר לסמוך, וגם על זה שזו יריבה פחות חזקה, והגומלין יהיה כמובן בארץ. אז מעבר לנושא של הדשא הסינתטי, אתם יודעים, מכבי תל אביב עדיין לא עם כל הכלים אלה בטח שהיא רוצה, שיהיו לה לאורך כל העונה, בזמן שהקבוצה נמצאת שם, אז החלוץ הקרואטי פריצה נמצא כאן, וחתם רשמית היום על החוזה, לעונה אחת עם אופציה, אז הוא כמובן לא יהיה מחר, אבל יכול להיות שנראה מחר בהרכב את גררו, שלא ראינו אותו בשבוע שעבר נגד הסלובקים, אני חושב שגררו הוא שחקן חשוב מאוד במכבי תל אביב, ביחד עם חלילה ואולי טל בן חיים, זאת אומרת שלישייה קדימה, אני עוד לא רואה את עדן שמיר פותח כבר מחר, אני מניח שזה יהיה שרן ייני, דן גלזר ואבי ריקן. אז כך שמכבי תל אביב, אני חושב שבסופו של דבר שרון תסכים, מקבלת יריבה שהיא צריכה לעבור, הגומלין פה בארץ שבוע הבא, ושוב, אני חושב שדיברתי על זה גם אתמול כאן, הזכרת את הניסיון ואת הניקוד, אבל צריך להזכיר גם את הכסף הגדול, 16 מיליון שקל, זה הסכום שמקבל.
אני חושב שאנשים לא מבינים שמבחינת כספים, אמנם זה מה שנקרא נפתח מפעל שלישי, והוא נחות מהליגה האירופית שהקבוצות הישראליות היו נלחמות כדי להגיע לשם, ושנה שעברה המכבי תל אביב הגיע לשלב הנוקאוט, הפועל באר שבע בשלב הבתים, אבל מבחינת כספים, לפחות בעונות הראשונות, זה די זהה לליגה האירופית, אז די זהה עם אפשרות הרבה יותר נוחה להגיע לשלב הבתים, וזה קריטי.
נכון, נכון, וזה היה ברור דרך אגב מלכתחילה, ואני חושב שהראשונים לדעת את זה דווקא היו הפועל באר שבע, שגם אפשר לדבר תכף עליהם. אני זוכר את אסי רחמים אומר לי לפני הרבה זמן, שכולם שיחקקו על המפעל הזה, שהמפעל הזה יכניס בטח בעונה הראשונה, אולי אפילו בשנים הראשונות, את אותו סכום של הליגה האירופית, וזה המון כסף לקבל עכשיו 16 מיליון שקל, תודה, לאלונה ברקת.
תוכמן, אפרופו אתה מדבר על פועל באר שבע, אז רק באמת מילה ברשותך, משפט על מחר, הפועל באר שבע מול הנרטוזיס, רוני לוי מול הקבוצה שלו לשעבר.
כן, הנרטוזיס זה קבוצה שרוני לוי אימן, ודור מיכה ואריאל ארו שיחקו בעבר, אז הפועל באר שבע ממש ברגע זה באימון בטרנר, הסיפור הגדול כמובן זו החזרה לטרנר, עם 10,000 צופים, הפועל באר שבע רוצה מחר לנצח, אפילו בהפרש של שני שערים, וזה לא יהיה קל. אני חושב שהנורטוזיס קבוצה מנוסה, בכלל אנחנו נוהגים לזלזל בליגה בקפריסין, אבל הליגה בקפריסין מנוקדת יותר גבוה מהליגה הישראלית. בכל מקרה, הפועל באר שבע מבחינתה, אם היא תנצח, תצא שבוע הבא להשלים את המשימה בלארנקה, וזה בהחלט משימה שהיא יכולה לעמוד בה.
יניב טוחמן, וואלה ספורט, תודה רבה לך יניב.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי ביי.
טוב, אריה, אני רוצה להמשיך שנדבר קצת על באמת על איך הליגות נערכות, גם הכדורגל, גם הכדורסל, טיפה להבין גם אם יש מתווה, מה המתווה, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לשלומי פרי, מנכ"ל מנהלת ליגת העל בכדורסל. ערב טוב, שלומי.
ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה שלומך?
אני בסדר, אני עומד פה בכניסה למושב שלי בגבעת יערים.
וואו.
היה לנו פה 3 ימים סתוארים, אבל...
מה אתה רואה מסביב? זה הרי לקרא, השפה הגיעה לכם גם, לא?
זה מוקד האש.
אני בדיוק עצרתי בכניסה, זה מול איתנים, וזה... מי שמסתובב פה במושב פשוט לא מאמין, כי הקרבה של השפה לבתים היא פשוט מטורפת. זה 4-5 מטרים מהבתים, והצוות חירום פה במושב, והכבאים הצליחו לחבות פה ובאמת להציל... בתים, הער מולי שחור לגמרי, זה הער של איתנים.
איזה עצוב. הער
שעדיו נמצא בית החולים איתנים.
אתכם פינו מהבית, שלומי?
כן, אנחנו פוננו, היינו מים וחצי מחוץ לבית, ועדיין יש פה, אני עומד פה, יש פה, לא יודע אם אתם שומעים, יש פה עדיין קבעית בכניסה למושב, שעומדת ומוכנה למיטה שיש פה התלקחות נוספת.
כן, טיפ-טיפה יש לך, טיפ-טיפה בעיות בקליטה, אז אולי ככה...
אפשר להבין. תגיד, מסביב עוד יש איזה אשן, והסיפור לא גמור.
אז היום בערב, אני באתי הרי לבית, זה עוד 4:30, אז היה פה ושם מקומות שאשן, וכבאיות ישר סיבו אותם. כרגע אני מסתכל סביב, אני לא רואה שום דבר.
טוב, אז תודה על העדכון הזה, ואנחנו מקווים שהכל בסדר, אבל מהאש הזו לשריפות שאנחנו אוהבים לעשות אצלנו בספורט, אתה יודע. הלוואי שזה יישאר בעולם המטאפורי. דיברנו, שמענו מקודם על עניין הכדורגל, מה אתם בתור מנהלת הליגה בכדורסל, מה אתם כרגע יודעים, באיזה פריט מידע אתם מעודכנים לקראת הכוונות, אם בכלל יש של משרד הבריאות להגביל קהל, גם בעולמות, גם באצטדיונים בחוץ, אבל בוודאי עבורכם בעולמות הפנים.
תראה, אנחנו האמת שכרגע בימים האחרונים אנחנו ניזונים מהתקשורת, בעיקר עוד לא שמענו, לא קיבלנו שום חיות חדשות ושום הוראות חדשות לגבי העונה המתקרבת. אני חייב להגיד שאנחנו אמורים להתחיל ב-9 באוקטובר, כך שאנחנו חוקים יחסית יותר מהכדורגל, ולכן אנחנו גם לא בלחץ, כי אנחנו יודעים שההנחיות יכולות להשתנות עוד שבוע ועוד שבועיים ועוד 3 שבועות. אז אנחנו נערכים אמנם לאט לאט, אבל פחות בלחץ מאשר בכדורגל.
תשמע, אני אגיד לך משהו. אני ראיתי למשל את המשחקים של נבחרת הנוער. וממש הדליק אותי ואמרתי אני רוצה ללכת לדרייבין ופשוט אני ויתרתי מכיוון שאני פחדתי. אני ראיתי בטלוויזיה היו שם 1,500 איש, נגיד חצי אולם, וכולם ישבו בשני עצים.
אבל זה לפני שקיבלת את החיסון השלישי, נכון?
לא אלך גם אחרי החיסון השלישי. אני שואל, העליתי את זה קודם בשיחה על הכדורגל. חייבים להוציא כלל בתקנון שקבוצה חייבת לפתוח את כל השערים, כי הם חוסכים סדרנות, פותחים רק שער או שניים. נכון שאוהדים מפוזרים הם לא אפקטיביים וצריך את הגוש הזה אבל אנחנו חיים בתקופת חירום וזה יכול לסכן את כל הליגה. לפזר אותם בכל המגרש, לפתוח את כל השערים.
אני אגיד לך ארי, אני אצלנו פחות בעונה הקודמת בסופה שפר היה, לא היה הגבולות, הכל היה פתוח, אבל יש איזו נטייה לאנשים, למרות להתיישב ביחד. זה גם נהיה לה מוזר מאוד, ואני אהבתי תמיד לשבת בצד, קצת יותר רחוק מכולם. אין ספק שהמאבטחים והסדרנים במקום צריכים יותר לפזר, אבל אני אומר לך שוב, זה נטייה של האנשים.
אני מסכים איתך.
ביחד.
אבל אתה יודע, שרואים, אתה יודע, אנחנו הרי מכירים את הבלוף של הטלוויזיה. אם יושבים 200 איש, אז המצלמה נסגרת בשביל להראות את 200 איש. אז אנשים יש להם נטייה להצטופף, אבל אתה יודע, בסוף... יכולים לסגור את המגרשים ויכולים לסגור את הליגה רק בגלל שאנשים יושבים צפופים.
תראה, א', אנחנו נחזור ונאכוף לפחות בתחילת העונה מתי צריך את העניין המסכות. ב', עשינו את זה ותרגלנו את זה בעונה שעברה, את כל העניין של הבדיקות, שכל מי שנכנס הוא מחוסן בתו הסגול, וכל מי שלא מחוסן עובר בדיקה מהירה בכניסה או בדיקת PCR, ואנחנו נמשיך בנקפיד הזה ככל שצריך, אז ככה שלפחות מבחינה הזאת שכל מי שנכנס לעולם אמור להיות או מחוסן או בריא ולא, ויש לו אישור שהוא עשה בדיקה ב-24 שעות האחרונות.
שלומי, אני רוצה לדבר איתך על עניין הקבוצות והחשש שלהן, ואני בטוח שעבור הרבה מועדונים זה חשש אמיתי כרגע עם כל מה שקורה, ובטח הם רואים בכדורגל, לגבי עוד עונה של אובדן הכנסות, עוד עונה, אולי, אני מקווה שלא נגיע לשם, אבל של הגבלות בקהל, ויש מועדונים שמה שנקרא פעם שלישית כבר לא יעמדו בזה. איך המנהלת, האם יש איזושהי תוכנית הגנה בעניין הכספי, כי יש פה מועדונים שיכולים לקרוס בגלל זה.
תראה, כמו שבשנה שעברה ידענו שמואל פרנקל ידע יחד עם ארץ חלפון ללכת ולהילחם על הרשת ביטחון, אני משער שהשניים האלה שיש לנו ספורק ביחד יעשו את זה שוב וילכו וידאגו לקבוצות לפחות עם תחינה כלכלית. אבל אנחנו, לפני שנגיע לזה, אנחנו נעשה הכל ונלחם למען זה שהאוהדים יוכלו להישאר באולמות. אני לא חושב, אתה יודע,
שלומי, בוא, אז הפכנו פה לתוכנית בריאות, תקשיב.
מקודם היינו עדכוני שריפה, עכשיו בריאות.
שאלה אחרונה שנוגעת לכדורסל, האם מכבי נתניה שחק או לא שחק, כמה קבוצות יהיו בליגה, כמה יורדות, כמה עולות,
ומה התוצאה?
ומה התוצאה?
ניצום נתניה שלחה היום לפני שעה קלה, שלחה את המסמכים שהם היו אמורים לשלוח. זה עבר לבית הדין של האיגוד שאתמול הוציא את פסק הדין, והם אמורים לאשר עם המסמכים לשביעות רצונו של בית הדין. אז אנחנו נוציא היום או מחר בבוקר הודעה שמברכת את ניצול נתניה על הצטרפותה לליגה, ויהיו לנו שלושת קדם העונה.
הם שולחים את זה בפקס דרך אגב או שבמייל?
במייל,
אוקיי, התקדמנו, ראי יפה. טוב, שלומי פרי, מנכ"ל מנהלת ליגת העל בכדורסל, תודה רבה לך. ושנדבר בשמחות
ולשתול מהר עצים חדשים.
כן, כן, רוצים לראות ירוק בעיניים, בטח גם אתם.
יאללה, בשמחה,
ונתראה
רק בשמחות.
תודה שלומי, להתראות. טוב, אז דיברנו על ענייני הקהל, יהיה לא יהיה. אני חייב להגיד, אם אנחנו מסכמים רק את הנושא הזה של ה-25 דקות האחרונות, אפשר כרגע קצת להירגע. אני מודה שגם אני, גם הקהל, גם הרשתות החברתיות, אפשר להירגע, כרגע זה עוד לא על הפרק, אז בוא נחכה עם הקריאות גוולד.
עוד יותר מזה, אנחנו שולחים את כולם לקנות מנויים לעונה הקרובה.
נכון. טוב, אז בוא נדבר, נמשיך לדבר על האירופיות מחר שמשחקות בפלייאוף הקונפרנס ליג. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לשלומו וייס, וואלה ספורט, אהלן שלומו.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומך?
מצוין.
טוב, מחר מכבי חיפה, דיברנו על ה... יש מכבי תל אביב מול קרנגנדי בקזחסטן, מחר פועל באר שבע מול הנוטורזיס בקפריסין, ואולי היריבה, נדמה לי, הכי קשה, מכבי חיפה מול נפצ'י בקו, המשחק הראשון בחוץ כמובן, משימה יחסית יותר קשה מהאחרות, כך לפחות זה נראה.
כן, אולי יותר קשה מהאחרות, אבל עדיין מכבי חיפה צריכה לעבור, זו הייתה המטרה שלה. מלכתחילה, נפצ'י בקו אמנם באמת קבוצה יותר טובה בטח מטבילסי שגם היא בעצמה עברה אותה, יותר טובה גם הקבוצה מאפרו, זה בטוח, אבל עדיין מכבי חיפה חייבת לעבור, צריכה לעבור, ועם הסגל הזה שאין כאן לשחר בנה והוציא הרבה כסף בקיץ, אם הם לא יגיעו אפילו לשלב בתים של הקונפרנס, זאת תהיה אכזבה אדירה.
אני מבין שיש קצת בעיות בקבוצה, בכל ענייני הבידודים ושחקנים ומשפחות, זה נכון?
כן, לכולם יש את הבעיות האלה, ובמכבי חיפה גם, השחקנים אומרים, אנחנו לא יודעים מה קורה בקבוצות אחרות, אבל כשאנחנו יצאנו לאירופה, גם עכשיו נגד בקו, גם בשבועות הקודמים, לא הסכימו לנו לצאת, אפילו אתה יודע, בדרך כלל יש חצי יום חופש, לא הסכימו לנו לצאת לחצי יום חופש הזה פה בבקו, אנחנו בקפסולה בנפרד לבד, אז הם לא מבינים למה כשהם חוזרים לארץ, הם צריכים להיות בבידוד, והם אומרים, אם אנחנו נעבור לשלב בתים, ואם מכבי תל אביב תעבור שלב בתים, והפועל באר שבע בעצם אתם סוגרים אותנו כמעט עד ינואר, כמעט לאורך כל הזמן בבידוד, כי כל הזמן אנחנו נצא לחול, והדבר היותר מכריע הוא דווקא לא לשחקנים, דווקא לאנשי הצוות הרפואי, לאנשים מהמועדון שעובדים, גם כאלה שצריכים להגיע למשרדים במועדון, ובמיוחד לצוות הרפואי, שרובם גם רופאים, גם הרופאים, גם פיזיותרפיסטים, גם עובדים באופן פרטי בקליניקות משלהם, ואז אתה מונע בהם גם להגיע לקליניקות, וזה מכת מוות עבורם, ותחו לראות מה עושים.
אז יש דיבור על החרגת הבידודים לקבוצות?
כן, יש התנהלות של ההתאחדות מול משרד הבריאות, קווים לפתור את זה, אם לא, לפחות במשחק הזה, לפחות באמת אם יעלו לשלב הבתים משהו באופן קבוע לחודשים הקרובים. יש התנהלות של ההתאחדות, מכבי חיפה בקשר כל הזמן עם ההתאחדות בעניין הזה לוחצת, והם קווים מאוד שזה יוחד.
בוא נדבר קצת מקצועי לקראת מחר, היו לא מעט פציעות בתחילת העונה לברק בחר, מי חסר הפעם, אם בכלל?
כן, דוניו לא יצא אפילו עם הקבוצה בעצם, הוא עדיין פצוע, גם נטע לביא ואופרי ארד אמנם נמצאים עם מכבי חיפה בבקו, יש אפילו סיכוי שאחד מהם יהיה בסגל, אולי נטע לביא יהיה בסגל, אבל לשחק קשה מאוד להאמין, כל מי שמדבר עם מכבי חיפה אומרים שככל הנראה שניהם לא ישחקו, אז שלושתם עדיין פצועים, אבל מכבי חיפה תפתח בהרכב הכי חזק שלה, ועדיין עם הפציעות יש לברק בחר הרבה התלבטויות טובות, העיקרית שבהן היא דולב חזיז או אבו פני, ברגע אחר מתלבט אם הוא עולה עם שני קשרים, צרק חוסר רודריגז ואלי מוחמד, או שהוא עולה עם שלושה קשרים, איך שאנחנו קוראים זה בשפת החוב גרזנים, באמצע, ואז הוא מוותר על חזיזה, זו ההתלבטות העיקרית שלו, בעיקר לפי האימונים האחרונים, עכשיו יש את האימון המסכם, אז אנחנו אחריו נהיה יותר חכמים.
ארי, יצא לך קצת לראות כמה דקות של מכבי חיפה עונה באירופה, עוד לא?
לא.
אני חייב להגיד לך, אם יש שחקן אחד שנורא נורא מרתק אותי לקראת העונה הקרובה במכבי חיפה, וההשתלבות שלו וזה, וההתקדמות, זה דין דוד. זאת אומרת, שלמה, גם הפתיחה שלו במשחקים באירופה...
אתה יודע כמו מה זה?
כמו מה?
זה כמו בכדורסל, כוכבים מקבוצת מרכז טבלה כזאת שמגיעים למכבי תל אביב. זה הלם תרבות, זה סדר גודל אחר של, זה לא אירופה, אבל זה חלק גדול מהשחקנים. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, אפילו מכבי חיפה, תראה מה קרה לירדן שואה. תראה, חוץ מי שיש לו בעיות עם עצמו, אבל תראה מה קרה, שחקן שבאמת היה סופרסטאר בבני יהודה, הבן אדם לדעתי היה בהלם תרבות, ומכבי חיפה הייתה בהלם ממנו.
אז שלמה, אז איך דין דוד משתלב בקבוצה, מה שאתה יודע?
אז אני מסכים איתך שזה אחד השחקנים הכי מעניינים לקראת העונה הקרובה. בינתיים זה מכבי חיפה בצוות המקצועי, איך נגיד על זה, לא עדיין לא מאוהב בו, אבל אוהב אותו מאוד, מבסוט מאוד מאיך שהוא משתלב, שמחים מאוד מזה שהוא יכול להיות גם 9 גם על הכנף. מחר הוא יפתח בהרכב ככה לפי כל התרגולים, מאוד יפתח, אם הוא לא יפתח הוא יהיה שחקן החלוץ 9 מחר. מאוד בונים עליו, ושוב, בגלל שהוא יכול לשחק גם ככנף וגם כחלוץ, אני חושב שהוא ישחק העונה הרבה מאוד, גם בהרכב, גם אם לא בהרכב הוא ייכנס. בינתיים מאוד מרוצים במכבי חיפה. ועוד סיפור מעניין במכבי חיפה, לקראת התבקור, אמנם לא טימו טימוזי, לא שחקן שעד רשם יותר מדי דקות, אבל בסגל של מכבי חיפה, ומכבי חיפה מחליטה לא להוציא אותו לבקור, בגלל שבנבחרת הצעירה לא הכירו אותו עדיין יותר מדי, אבל זימנו אותו לסוג של אימוני התרשמות, שיש בימים האחרונים, מכבי חיפה אומרת לו, אתה יודע מה, תישאר בארץ, אנחנו רוצים שתהיה בנבחרת הצעירה, זה טוב לנו, זה טוב לך, נשאר בארץ, מתאמן עם הנבחרת האולימפית.
מעניין. שלמה וייס, תודה רבה לך. מחר מכבי חיפה, כאמור, ב5-8 בספורט 2 מול נפצ'י בקו. טוב, מאירופה, אריה, בואו נחזור לקור מחצבתנו, לארץ מולדתנו.
גבעתיים.
בדיוק. ולליגתנו ולליגת העל, ותשמע, אחד הסיפורים הכי גדולים של תחילת העונה, שהולכים לעשות רעש לדעתי לעוד הרבה זמן, זה כבר עושה המון רעש, ובאמת זה אחד הדברים שמדברים עליו יותר מהכל.
תן לי את זה, אני במתח.
יפה, הרמתי לך עכשיו, עזוב, עכשיו אני לא רוצה. ביתר ירושלים. תקשיב, יש פה איזושהי תחושה
אתה זוכר, של כמה קריסה. כמה שנים אתה מכיר את ביתר ירושלים?
מאז שנולד.
כמה זה בערך?
זה הרבה. פחות ממך, חצי ממך.
אם תזכיר לי רגע אחד משעמם שהיה שם, ב-30 שנים, אני מכיר אותם 50.
אולי כשהם היו בליגה הארצית היה קצת משעמם, כי הם ניצחו שם ועלו ביחסת בקלות.
על מה אתה מדבר? דוקטור גרלר מהדסה היה מהסקורר שלהם בחייך.
טוב, אני רוצה באמת לדבר על זה קצת יותר בהרחבה, ו... לנסות להבין לאן הולכים ואיך מסקרים באמת את הדבר הגדול הזה שנקרא ביתר ירושלים, אבל רע, טוב, חוגג, הוא עושה דברים טובים, הוא עושה דברים פחות טובים. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאורך וואלה ספורט, דוד רוזנטל, אהלן דוד.
אהלן, איך אתם לוקחים את, את הירוק המלבלב הזה של מכבי חיפה וישר גולשים לביתר ירושלים, לדבר הסוער וה...
הלו, בערי ירושלים שום דבר לא ירוק ומלבלב.
לצערנו, כרגע כבר לא. וואו, המטאפורה.
האמת שזה
עצוב. אז זהו, השאלה, דוד, האם, סליחה על המטאפורה, אבל האם דברים מתחילים באמת להישרף שם בצדדים? זה... עזוב עניין הבלגן, תמיד היה בלגן, והבעלים הוא ככה והבעלים ככה, אבל איך אתה רואה את הקיץ הזה של ביתר ירושלים תחת המשקפיים של משה חוגג?
תראו, אני מסתכל על זה בצורה כזאת. משה חוגג, קודם כל הכוונות שלו טובות, אבל הוא משלם את מחיר הטעויות ליטרלי שהוא עשה בשנים קודמות. ואני לא יודע, אני לא זוכר אם אתם, אם אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני כמה חודשים הוא דיבר על ביתר ירושלים ועל הטעויות שהוא עשה ועל השחקנים שהוא הוביל, והוא אמר נפלתי בשבי הדריבל. אוקיי? אז הוא הביא שחקנים מאוד יקרים, הזכרתם קודם את ירדן שואה, והוא הביא את מתאו סיניו, והוא הביא שחקנים שהם באמת יש להם פרופיל גבוה של של של, איך אנחנו אומרים בעברית, ז'וגו בוניטו. אבל ככה אתה לא קונה, ככה אתה לא בונה קבוצה.
ככה אתה מנסה להביא מנויים וקהל, אבל זה גם לא הצליח.
אבל קהל גם לא היה עכשיו, לא היה גם שלא באשמתו, ועוד לפני כן גם לא היה קהל, לא היה קהל מגיע לטדי בסיבות אחר או מסיבות של, מהרבה מאוד סיבות, שקשורות גם בלוגיסטיקה וגם בביתר עצמה. ומה שקורה בסופו של דבר, כשאנחנו נכנסים לקיץ הזה וחוגג נמצא עם התחייבויות ארוכות, עם התחייבויות ארוכות טווח משנים קודמות, יש לו שלושה זרים עכשיו שנשארים שם כי הם עלו הרבה כסף ואתה לא יכול סלש רוצה למכור אותם. יש לו את ירדן שואה שעלה לו המון המון כסף, זה לא שחקן שפשוט מוותר עליו, אבל לא, בואו נגיד ששקט הוא לא מייצר סביבו, ואז אתה נכנס לקיץ עם הרבה מאוד התחייבויות. יש לך את הרצון להביא, אין לך את הכסף להביא, זאת אומרת אתה נמצא באיזשהו מקום שבו הסמיכה שלך מאוד קצרה, ויוצא שאתה משחק שבעה משחקים ומפקיע שער אחד, ואני לא חושב שיש, אני לא חושב שאפשר לתת פרשנות לדבר הזה, כי בביתר ירושלים אין אנדרסטייטמנט, תמיד תמיד, איך אריה אמר, 50 שנה הוא מכיר את הקבוצה.
אין רגע משעמם.
אבל,
הקבוצה הזאת כותבת את עצמה.
תקשיבו, העניין המקצועי זה דבר אחד, ואנחנו נרחיב ונדוש בעניין המקצועי, אבל היום התפרסמו, אריה, הכמויות של המנויים שקונים.
אף פעם לא קנו מנויים בביתר.
אבל בוא תקשיב רק.
אתה יודע, אני קניתי.
אתה מנוי לביתר?
אתה לא יודע. כשחוגג הגיע והכריז על מאבק בגזענות, לא רק דיברתי, קניתי מנוי לביתר.
יפה, אז אוקיי, אז הנה משה חוגג עשה כל מיני פעולות שינסו למשוך את הקהל.
זה לזכותו יעמוד תמיד.
אבל תסתכל היום, אני קורא מספרים, 20 אלף מנויים מכבי תל אביב, 19,600 מכבי חיפה, הפועל באר שבע למעלה מ-10,000, הפועל תל אביב, גם לא בעונות טובות, למעלה מ-8,000, ואז אתה יורד, 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 תביד, 800 מינויים, אני מקווה שזה המספר המדויק, יכול להיות שזה כמה מאות לפה, כמה מאות לשם. ביתר ירושלים, אחד מארבעת המועדונים הכי גדולים בישראל, היסטורית, ו-800 מינויים, בוא תנסה להסביר את זה.
קודם כל אני מסכים שזה עצוב, אוקיי? זאת אומרת, באמת שאנחנו רואים את המספרים, אז באמת יש פה משהו שהוא באמת, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, זה לא הגיוני. אבל כאן אני דווקא, יש משבר גדול, יש משבר אמון גדול בין חוגג לאוהדים, זה לא חדש. יש את העניין של הפמיליה, שתמיד מציבים אותו בפרונט כי הוא סקסי, למרות שהוא לא הנושא הכי חשוב בביתר, אבל עדיין. ועדיין אני חושב, כאן אני רוצה לתת כמה נקודות זכות לחוגג, זה לא רק הוא, זה תהליך שהתחיל עוד לפניו. אני לא יודע מתי בפעם האחרונה הייתם בטדי והייתם בטדי, אבל זה מגרש שמאוד מאוד קשה ומעצבן להגיע אליו.
נוראי, זה סיוט, עוד היום זה יותר טוב מפעם.
עכשיו תראו, אתם אומרים להפועל תל אביב יש 8,000 מינויים, אוקיי? הפועל תל אביב קבוצה שמכוונת דרך קבע במזל הפלייאוף העליון, למרות שהשנה הם עשו קצת יותר.
אני רק אוסיף אותך, דוד, שחלק גדול מהקהל של ביתר ירושלים לא מגיע מירושלים. זאת אומרת, הוא מגיע באמת מרחוק.
הוא מגיע מאשדוד והוא מגיע מתל אביב והוא מגיע מהרבה מאוד מקומות, כי זו קבוצה שבאמת באמת יש לה תעודה מאוד גדולה. עכשיו, לך תיכנס לירושלים, אפילו בשבת, כל שכן ביום חול. תיכנס לירושלים, תבוא, גם התאורה, כל החוויית כדורגל בירושלים היא לא טובה. וזה כבר כמה שנים ככה. עכשיו, בוא, עם הקבוצה הזו, ביתר רצה, האנשים האלה היו עומדים בפקקים כמו גדולים, כן? זאת אומרת, היו לביתר ימים לא רחוקים, שבהם כן מילא את האצטדיון. אבל הכל ביחד, יש את הקורונה, ויש את העניין המקצועי, ויש את חוגג, ויש את לה פמיליה. אין, כשאנחנו מסתכלים על זה, כשאנחנו מנסים לנתף את זה באופן מושכל, בעצם אני אומר לעצמי, מי לעזאזל קונה מנוי לקבוצה הזאת? זאת אומרת, אתם יודעים, אני לא אומר את זה בקטע מלגלג, אני אומר, אתה מסתכל על כל הדברים האובייקטיביים, ואתה מסתכל על העניין
המקצועי. אני אתרגם אותך שבאמת אולי למועדון כזה קשה לקנות מנוי, אבל אתה אוהד את הקבוצה ויש המון המון אוהדים, אז אתה מחליט שבוע בשבוע, אני בא או לא בא.
אבל חבר'ה, יש גם את העניין של ביתריסט, ואתם צריכים לזכור, וכאן אם אני, יש הרבה מאוד, נקרא לזה, אני לא רוצה לקרוא לזה טריקים ושטיקים, אבל יש הרבה מאוד דברים שגם מועדי ביתר בעצמם לא מבינים בגזרת הכרטיסים והמנויים. שמי שעושה ביתריסט יכול לקנות מנוי, יכול לקנות כרטיס ב5 שקלים למשחק, וכל מיני דברים כאלה מוזרים שהם, כל מיני ניסויים וטעיות שהם באמת, שוב, הם עושים את הכל מכוונה טובה. אין פה איזשהו עניין של, באמת הם רוצים למתג את הקבוצה הזאת בצורה אחרת, אבל יוצא שאוהדים, מה זה אוהד כדורגל? אוהד כדורגל זה בן אדם שרוצה לקנות מנוי ולהיכנס למשחק, אין לו כוח לכל הפעולות השיווקיות האלה. אז גם זה אלמנט, ביתר בעצם לא הקל על המנויים הפוטנציאליים שלה.
אנחנו, בחייך, אנחנו הולכים סביב, בסוף, שקבוצה מצליחה, שהגישה תהיה לא טובה, והאצטדיון עקום, אני עוד זוכר מאימקה שהיו משתינים על הגדרות.
לא, אמרנו את זה, ארי. אמרנו שאם הקבוצה הייתה רצה, היינו רואים
מספרים יותר טובים. אז צריך להתמקד בזה ולא בחניות.
אז אני אשאל אותך שאלה האחרונה, דוד. לאן פני המועדות? האם באמת, כמו שרבים חוששים, גם דרך אגב מועדים, היא תלחם נגד הירידה?
תראה, יש לי איזושהי תיאוריה, הרי הפועל תל אביב למשל, אף פעם לא ירדה ליגה כשהיא סיימה את העונה עם מספר נקודות, כשלא הורידו לנקודות, אוקיי? אני תמיד בתפיסה שיהיו שתי קבוצות יותר גרועות מביתר. אני לא חושב שהיא מועמדת לירידה. זאת אומרת, יש גם אינרציה כזאת, ברגע שאתה מגיע לינואר והכל זה, פותחים את הכיס, מביאים את השחקנים, יש התלהבות, קהל פתאום מתחיל
עושים כמה משחקים ונשארים.
אבל, יש גם עניין של ציפיות. אסור לביתר לחשוב, סלש לדבר, סלש להתנהג, כאילו זו קבוצה צמרת. זו לא.
כן.
ואוקיי, נכשלת בגזרת המינויים, לא מכרת מינויים, כבר אין לך מה להשיג. תתאים את הציפיות שלך, תניח את הציפיות שלך, תגיד, אנחנו פה כדי, תייפה את זה, תגיד, אנחנו פה כדי לבנות קבוצה לעונה הבאה. אבל ביתר צריכה להתאים את הציפיות, זה המפתח היחיד של ההישרדות.
דוד רוזנטל, עורך וואלה ספורט, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ערב טוב, טוב. מביתר, אנחנו עוברים כמובן לבני סכנין, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לחלד דוחי, חבר הנהלת סכנין, אהלן.
ערב טוב לכם.
מה שלומך?
וואלה, בסדר, תודה רבה.
תגיד, איך אתם פותחים את העונה? רגוע?
יחסית כן.
יחסית.
קודם כל כבר אישרו להם את האצטדיון, וזה לא קורה אף פעם, נכון? שכל כך מהר מאשר להם.
התחלנו את העונה מצוין. קודם כל, שנה ראשונה שאנחנו, הכל אצלנו מתחיל ברגל ימין. האצטדיון מאושר.
איך זה קרה? מה השתנה השנה הזאת מכל השנים?
הסגל מושלם. אנחנו השלמנו את הסגל כמעט לפני שיצאנו למחנה האימונים, והקבוצה עברה בבקרה גם כבר בתחילת גביע הטוטו, כך שכל השחקנים עמדו לרשות המאמן, וזה גם דבר שלא קרה בשנים שקודמות.
אז למה זה קרה השנה? זאת אומרת, מה השתנה? באתם יותר מוכנים? יש עזרה? מה השתנה?
האמת, המחירה של השחקן אותם החלל שהכניסה 2 מיליון שקל לקופת הקבוצה עזרה לנו מאוד להעביר את השחקנים באופן מיידי בבקרה, וכתובן...
ונשארתם בלי חלוץ?
היום.
נשארנו בלי חלוץ כי הוא נפצע.
כן, נגיד למאזינים שאנטוני ורן נפצע ברצועה, ובעיה.
אבל הפציעה שלו לא קשה, אנחנו מעריכים שתוך 3 שבועות הוא יהיה קשיר. אני מקווה שלא נדע עוד פציעות לשחקן הזה, כי הוא מאוד חשוב לבני סכנין ולמערך שלנו.
תגיד, המאמן יגיע השנה לחגים?
תלוי של מי.
איזה חגים?
מה שברור לראש השנה, כן.
אבל איך אתם חלדים באמת עם שרון? בוא נגיד חלד, באמת בשנים האחרונות, אין רכבת מאמנים כמעט בליגה כמו בסכנין. זאת אומרת, אתם אוהבים לעשות הרבה חילופים.
לא, לא. חוץ מהשנה שבה ירדנו ליגה, האמת כן, אתה צודק, אבל חוץ מזה כל שנה אנחנו, אם יש לנו באמת תדירות של מאמנים, זה כמו ביתר הקבוצות, בוא נגיד, בליבל שלנו, אוקיי? אבל כל קבוצה מחליפה כמעט 2 מאמנים בכל שנה, עם צוות, ותעשו סטטיסטיקה לכל הקבוצות, ובליגה הישראלית זה ככה, אנחנו, אין לנו מטרה להחליף מאמן.
אתה יודע... אריאס, בליגה אצלנו זה קצת כמו מזגנים, נכון? בקיץ אתה משתמש הרבה, אז בא אומר לך הטכנאי, צריך להחליף את הגז כל שנה. ככה זה ככה עם המאמנים. צריך להחליף, רק בשביל לרענן, זה לא משנה אם הם מגיע להם להיות מפוטרים או לא, רק בשביל לרענן. איך אתה רואה את העבודה של שרון בתוך הקבוצה?
אנחנו רואים שהוא עושה עבודה יפה מאוד, האווירה מאוד מצוינת בחדר הלבשה. אתם יודעים שגם השנה... אנחנו הלכנו מאוד קיצוני והחלפנו כמעט 15 שחקנים בקבוצה, כך ששחררנו 15, כבר החתמנו 14. זה כמעט סגל שלם שהוחלף, חוץ מכמה שחקנים שהם שחקני בסיס ששארנו אותם, והיתר כולו, או כל הסגל הוחלף גם לפי דרישת המאמן ובתיאום איתו, ואני מקווה שהוא כרגע יש לו את כל הכלים בשביל להמשיך את העונה עד סוף העונה, ואין לנו שום כוונה שהמאמן הזה יוחלף, ואנחנו מאמינים בדרך שלו, ובינתיים הוא עושה עבודה טובה, והוא ימשיך ככה בעזרת השם, אני מקווה שאנחנו נצליח.
תגיד, מה זה אומר על קבוצה, על הניהול של קבוצה שהיא מחליפה את כל השחקנים?
הייתה עונה לא טובה.
אז מה? הכל?
אמרתי, אנחנו החלפנו 15 שחקנים באמת, כן.
נו?
אני אגיד לך למה. אנחנו ראינו שבשנים האחרונות, באמת, אנחנו צריכים ללכת קצת יותר רחוק עם האסטרטגיה שלנו. אנחנו תמיד שמרנו יותר על שחקני בית, יותר על שחקנים צעירים.
נכון.
תמיד דאגנו, וכולם כמובן ראו את זה, וגם הסטטיסטיקה מוכיחה שהקבוצה הכי ששיחקו בה שחקני בית זה סכנין. אבל ראיתם שאנחנו כל הזמן נלחמנו גם בתחתית, חוץ מעונות, כמה עונות, 2 או 3 עונות, עם אבוקסיס ומרקו שהיינו באמת בבלי אוף עליון, חוץ מזה אנחנו לא היינו במקומות טובים, וירדנו ליגה, וגם שנה שעברה זה לא הייתה עונה כל כך טובה. אז אמרנו בו, כמה באמת, נשבנו עם הסגל המקצועי, ועם המאמן שרון, והחלטנו שבאמת צריך לעשות אולי צעד יותר קיצוני, וזה עשינו, אני מקווה שזה יפתיע.
חלד, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה על שחקן מקודם ארי שאלתי במכבי חיפה על דין דוד, אני רוצה לשאול את חלד על שחקן שלדעתי אולי היה משמעותי בהישארות שלכם בעונה שעברה, אבל אני רוצה שתספר לי כמה הוא משמעותי בקבוצה, בחדר הלבשה, באמת, בבחירה שלו אצלכם עונה שעברה אפילו הייתה מרגשת, וזה כמובן בירם קיאל.
אני הבנתי,
ידעת מההתחלה לאן אני הולך.
כן.
תקשיב, ברם הוא מעבר לשחקן, באמת, וההחתמה שלו, היא הייתה באמת בשבילנו חלום, זה הפתעה. אני זוכר שהפעם הראשונה שהציעו את השחקן, אני באמת לא אמנתי, אמרתי מה, ברם, כאילו מה, הוא יגיע לסכנין, כאילו מה, אתה מסתלבט, כאילו ככה, ובסוף באמת זה קרה, זה קרה, זה היה בשבילנו כמו חלום, וברם מאוד השתלב בסכנין, והוא רואה את סכנין כדרך וכמטרה, וגם כעתיד שלו. הוא לא רואה בזה עוד מקום שהוא יהיה בו, באמת. והוא רוצה לסיים את הקריירה פה וגם לתרום כמה שיותר למועדון הזה, כי המועדון הזה הוא מעבר למועדון כדורגל. זה מוסד חינוכי והוא מוסד שהוא מאוד חשוב בסכנין וגם בכל החברה הערבית. אנחנו רואים בו, באמת, מעבר לשחקן, הוא מאמן על הדשא, והוא מנחיל הרבה הרבה תרבות וחינוך לשחקנים, והוא שומר על חדר הלבשה חיובי, ויש לו הרבה 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 מה לתרום. אנחנו מקווים שהוא ימשיך את הדרך שלו בסכנין, לא רק העונה, גם העונה הבאה וגם העונה לאחר מכן. אנחנו רואים גם את הכישורים שלו על המגרש, מעבר.
טוב, בירם, אין ויכוח.
אין ויכוח.
אין ויכוח גם.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו. שלקבוצה עצבנית כמו סכנין, מאוד חשוב לפתוח את העונה טוב, והמשחק הראשון שלכם זה מכבי תל אביב.
יש לנו שלושה משחקים קשים, אגב.
נכון, זה אני אומר.
מכבי תל אביב, מכבי חיפה ובר שבע.
מזל שראש השנה הגיע מוקדם השנה.
בדיוק.
מזל שראש השנה מוקדם.
תשמע, זה המזל. אבל אני אומר, יכול להיות שזה לטובתנו. מי יודע,
נכון.
טוב, חאלד אוחי, חבר הנהלת בני סכנין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה העונה.
אחידה יומית.
אז לקראת המשחק של ערן זהבי הערב, אנחנו שואלים אתכם כמה שחקנים ישראלים במדי קבוצות מחול שיחקו בליגת האלופות בעבר. הפרס הוא שלושה כרטיסים לתערוכת ברסה, בילוי קיץ מושלם, חוויה אינטראקטיבית לכל המשפחה. אחד לתת החולון לכרטיסים טיקט מאסטר כוכבי 9964, ניתן להשיב את התשובה בדף הפייסבוק של התוכנית עם שם ומספר טלפון.
אחידה יומית.
שבע בערב, חזרתם אלינו, אנחנו מתחילים שעה שנייה של תוכנית הספורט. דרך אגב, אני יודע את התשובה הארי, אבל אני לא אגיד לך.
באמת?
גם לא למאזינים.
הזהרתי אותך.
לא, כי...
לא לפלוט.
וזה דרך אגב, זה מתה, כי יש כל מיני שחקנים שאתה לא חושב ששיחקו, ושיחקו בשלב בתים של ליגת אלופות, אז זה שאלה מתה, אבל אני אספר לך בסוף השידור, לא לעטות אף אחד. אפרופו ליגת אלופות...
אתה יכול לפני כן, בפרסומות, אף אחד לא שומע.
לא רוצה שתזכה. עוד, אז באמת ליגת אלופות, והערב אנחנו בעצם יום נוסף של פלייאוף ליגת אלופות. נדבר תכף על המשחקים של אתמול, ותוצאה אחת מעניינת למדי. גם מנור סולומון והקבוצה שלו שחטור דיונייצק, אבל הערב פסו ורן זהבי במשחק הראשון של שלב פלייאוף ליגת אלופות מול בנפיקה, המשחק הראשון בחוץ בפורטוגל, ואנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לאוזי דן, ספורט הארץ. אהלן אוזי.
אהלן.
מה שלומך?
זה
גרור. טוב, תשמע, הפתיחת עונה של PSV נראית מדהים. גם בשלבים המוקדמים באירופה, גם בסופרקאפ ההולנדים, 4-0 על אייאקס, באמת היה משחק מדהים. אתה חושב שמול בנפיקה היא מגיעה פייבוריטית?
לא יודע, משחק פתוח לגמרי. בנפיקה זה קבוצה טובה ש...
מסורתית.
נגיד ככה, בנפיקה מגיעה לשלבי הבתים של ליגת האלופות יותר מאשר PSV, והיא באה קצת באותו מקום, ליגה של 2.5 קבוצות, שתמיד אותם 2.5 קבוצות לוקחות אליפות, ואת פורטוגל והולנד בקטע הזה מאוד דומות. אני לא בטוח שפסו פבוריטית, כמובן משחק ראשון בין שתיים, שהשני אצלם בבית, זה גם חשוב. זהבי נראה טוב, צריך לזכור שפסו בסוג של גם חילופי משמרות, שחקנים עזבו, שחקנים באו. לא הייתי שופט, זאת אומרת, שוב, זה נראה טוב, אני מסכים איתך, אבל סופר קאפ, לא יודע, לא הייתי שופט, זה קצת מוקדם מדי לקבוע ש
פסו ממש השתפרה.
שפסו תהיה לה עונה יותר טובה מבשנה
שעברה. אבל כן קרה שם משהו, ובטח אנחנו מדברים בהקשר של זהבי, שמענו על זה גם פרשנויות בהולנד, וגם בידיעות בתקשורת ההולנדית, על נגיד חוסר היכולת, או יכולת מופחתת שלו להתחבר, במיוחד עם דוניאל מלן, מקדימה, הבחור הצעיר מאוד 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 מוכשר של נבחרת הולנד, שכרגע עזב.
הבעיה נפטרה.
אז הבעיה נפטרה, ומה שקורה כרגע הוא זה, ותקן אותי אם אני טועה, אבל שאנחנו רואים פתאום, שיש מנהיגים מבוגרים זרים בקבוצה הולנדית, שזה זהבי, אבל עם כל הכבוד לזהבי, גם אלוף העולם מריו גצה.
כן, קודם כל, מריו גצה כבר זהבי הגיע שנה שעברה, אבל אני חושב שזה לא רק העזיבה של מאלן, זה גם בעצם שמיד, שהרבה באו לו בהרבה תלונות שנה שעברה, קצת שינה גם את המערך. זאת אומרת, אם בשנה שעברה הוא שיחק מין אולי 4-4-2, אולי... הוא פתאום משחק 4-2-3-1 הרבה פעמים, שזו שיטה שמאוד מאוד מקובלת היום באירופה, אבל קצת פחות בהולנד, ואז זהבי יכול לשחק למעלה, ואני חושב שעם גצה, גצה זה בן אדם שבגיל 22-3 כבר עשה את הדבר הכי גדול שאפשר לעשות בקריירה, בכדורגל, זאת אומרת, הוא עבר כל כך הרבה דברים, גצה היום, חוזר להיות, אני לא רוצה להגיד מריו גצה של 2014, אבל אתה רואה שהוא
חזרה בו חדוות המשחק.
בדיוק, גרת את זה מצוין. הוא יודע שכבר הוא בא ליהנות, ואני חושב שהוא מצליח לעשות את זה, ויש תאום בינו ובין זהבי, ונוני מדבקה גם נראה מצוין, ו הוא יודע את המקום שלו, אני חושב, מול זהבי וגצה, שהם מעליו בהיררכיה. וכן, זה לגמרי נראה טוב מה שאני אומר, שבוא נראה, בוא ניכנס לליגה, ובתקווה שהם יעלו גם לסלב הבתים, באלופות, ונראה שזה באמת...
כן, נזכיר רק שאם הם לא עולים לשלב בתים בליגת אלופות, אז הם ילכו לשלב בתים בליגה האירופית. עוד משחק היום של ישראלים, אני לא זוכר אם ניר ביטון כבר חזר לשחק, נדמה לי שלא, אבל גם פלייאוף הליגה האירופית, סלטיק, ליאל הבדה, מול אלקמה, עוד קבוצה הולנדית, המון המון חבר'ה צעירים מעניינים שם. גם שם ההשתלבות של הבדה, נגיד מפתיעה, אבל מהירה וחיובית מאוד.
לגמרי, תשמע, הבדה, אני חושב ש... שוב, צריך לה... מנור סלומון בזמנו, אני לא רוצה להגיד אמרתי, אבל ראיתי אותו, עוד שהוא היה בנוער, אמרתי שהוא יהיה שחקן ענק. ליאל הבדה, אתה רואה שמכבי פתח תקווה, עושה משהו נכון, תשמע, ההשתלבות שלו... היא מפתיעה את הסקוטים, אני חושב שהיא מפתיעה את כולם חוץ אולי מהבדה עצמו, ואנשים נוטים קצת לזלזל בסלטיק ובליגה הסקוטית, ונותנים דוגמה, כמובן שהיו הרבה ישראלים, ויש הרבה ישראלים, מי שאומר את זה הוא קצת לא מבין, נכון שסקוטלנד מול ישראל, ראינו בליגת האומות, ראינו זה, הליגה הסקוטית, זאת אומרת סלטיק וריינג'רס הם עדיין קבוצות, שהם קבוצות שיכולות גם לשחק
בפרמייר
ליג, והם קבוצות אירופיות חשובות ולא חלשות, וההשתלבות שלו, ואנחנו מדברים על באמת, על בחור צעיר שאין לו ניסיון, מרשימה מאוד, והלוואי שימשיך להצליח.
אני רוצה לקחת אותך לאתמול, ארי, אני לא יודע אם אתה מודע לזה.
דרך אגב, הוא חתום לחמש שנים, אנחנו רוצים ישר אינסטנט סקסס.
לא, בונים עליו להרבה. סלטיק זה מועדון שגם הרבה מאוד מתקדמים ממנו, והם עושים הרבה הרבה מחירות באירופה.
דיברנו קודם, סליחה על ההשוואה, דיברנו על דין דוד, אם הוא ישתלב בחיפה.
יכול להיות שהתחנה הבאה שלו זה סלטיק.
הלוואי. הבעיה הגדולה, בטח במעבר לקבוצה כזאת, בטח לאחד כמו ליאל הבדה, זה ההלם תרבות. נכון. תשמע, זה לשנות את החיים בגיל 20, זה לא צחוק.
גם סקוטלנד קר. אני רוצה לדבר איתך משהו אחר לא ישראלי, מוזי, אתמול, האם, בוא נגיד את זה כך, האם ייתכן ותהיה לנו קבוצה ממולדובה בשלב הבתים של ליגת האלופות?
תשמע, אחרי 3-0...
נגיד רק שריף טירספול, מנצחת 3-0, את דינמו זגרב. במשחק הראשון.
הפתעה גדולה מאוד, עזוב את עצם הניצחון, זאת אומרת, התוצאה מדהימה, אם זה היה נגמר ב-1-0-2-1, אז עוד היה כנראה סיכוי לגומלין, דינמו זגרב, האמת שראינו גם את סלטיק, ואנחנו הזכרנו את סלטיק, ראינו את סלטיק בועטת בבדלי, גם ביתרון 3-0 במוקדמות ליגת אלופות, יכול להיות שזה עוד יתהפך, אבל כן, שריף נראתה טוב מאוד, דינמו זגרב, וכל מיני בעיות כלכליות ומנטליות ודברים כאלה. אבל תשמע, ראינו חלק בעניין בליגת האלופות, זה שבסופו של דבר כן, למרות שמקבלים 20 ומשהו מקומות לליגות הגדולות, ואנחנו כן רואים את נגיד בתי בוריסוב מבלרוס בזמנו, ש... צריך גם לעשות כזה כמה פעמים, ולעשות ככה כסף, או אנורטוזיס, או לצורך העניין, אתה יודע מה, גם מכבי תל אביב או מכבי חיפה, שאנחנו לא הרבה יותר טובים ממולדובה, אז יהיה דווקא נחמד, והיא בטח תקבל שישיות ושביעיות בשלב הבתים, אם היא תשחק נגד קבוצות גדולות, ועדיין, אם קבוצה ממולדובה תגיע לליגת אלופות, עם אדם הטראור הזה כאלה, זה יהיה... זה אולי לא יהיה טוב מבחינת השוויון בבית שהיא תהיה בו, אבל זה...
אבל זה טוב לעוד מדינות שמצטרפות לחגיגה, זו הייתה המטרה, נכון? הרבה יורדים על פלטיני, על המסלול האלופות שהוא עשה, אבל יש פה מטרה שעוד אנשים ייהנו מכדורגל.
בסופו של דבר, להבדיל מהליגה האירופית, והיצירה של הקונפרנס, שבעצם יכולות להגיע לליגה האירופית, אלא אם זה כאלה שנפלו מליגת האלופות, רק... מדינות מ-15 הליגות המדורגות בחירות, נוצר פה איזה מצב קצת פרדוקסלי, שדווקא לליגת האלופות, אתה פתאום יכול לקבל את מולדובה, שמדורגת, אני לא יודע, מ-40 או 30 ומשהו, קבוצה ממולדובה תהיה בליגת האלופות, שבליגה האירופית לא יהיה משהו כזה.
אל תתפלא, זאת אומרת, אל תתבלבל, בסוף המטרה הייתה שהמדינות הקטנות יתמכו בפלטיני. בדיוק,
בסדר, אבל הנה, ובסוף יקבלו מקום בליגת האלופות.
אנחנו נהננו.
עוזי דן, ספורט הארץ, תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי. טוב, אתם מהיר לנתק.
מה זאת אומרת? אם לא מורידים אותו בזמן, אז הם מקבלים ניתוק.
יפה, גם טלפון ביתי, אני כבר הרבה זמן לא שמעתי ניתוק כזה.
נכון,
וואו. במקום עתית, אז ממש שמעתי את ה... שכחת מזה, נכון?
אמרנו משהו שהזמן אותו?
חלילה, חלילה. טוב, בוא נדבר קצת כדורסל. יש כמה דברים מעניינים שאנחנו רוצים לשמוע, לדבר על הפרק, ואנחנו אומרים שלום לאור שקדי, וואלה ספורט, אהלה נור.
אהלן, ערב טוב חברים.
אתה בטלפון היד או מחוגה?
אני מדבר בחוץ מטלפון ציבורי.
הוא יושב כמו העובדים הזרים שהיו יושבים על הברכיים?
יו, עוד הסימון, עוד הסימון.
לא, אבל תשמע, אבל תוזי שמו טוב, נקי. אין מה לעשות, טלפונים ניידים.
כן, אני גם שמעתי.
טוב, אז אור, יש כל מיני דברים שאנחנו רוצים לדבר איתך, אבל קודם כל, אם יש איזשהו עדכון להיום לענייני ים הדר ופרטיזן בלגרד, זה משהו שנורא נורא מסקרן אותנו, אני חושב שזה באמת, זה יכול להיות אחד הדברים היותר מעניינים שקרו בכדורסל הישראלי בשנים האחרונות.
כן, זה מעניין, והעסקה די סגורה, אני אומר ברמת העיקרון, מה שנשאר זה המסע ומתן של פרטיזן למונת תל אביב,
כאילו לא אמרת כלום.
לא, בסדר, הוא לא יהיה, הוא יסכה להתסתגר, בצורה של דבר, מה שהפועל תל אביב תדרוש, מישהו יצטרך להשלים את זה, אם יהיה פער גדול מדי. הוא יהיה בפרטיזן, כן, והסכומים יהיו פחות יותר התכומים שפועל תל אביב דרשו, וזה אמור להוביל את הפועל תל אביב אפילו שדרית סגל שלה בהמשך.
הוא יהיה בפרטיזן כי הצעה מאולם נפלה, כי הוא החליט שהוא רוצה שם, הוא החליט...
אולם זה לא אותו סדר גודל של שכר, זה לא מתקרב אפילו לאותו סדר גודל של שכר. אולם משלמים לשחקנים הבכירים מאוד שלהם 100 וקצת 1,000 יורו. פרטיזן...
לשחקנים המשלימים?
יש להם שחקנים השנה שמקבלים פי 4 מהסכום הזה.
חבר'ה, עם כל הכבוד, אנחנו ישר קופצים לכסף ונכנסים לכולם לכיסים, אבל קודם כל יש ספורט. אם אני צריך ללכת בתור שחקן, הייתי פעם, לשחק אצל אוברדוביץ' או באולם, אני לא יודע מי מאמן אותם.
לא, לקוביץ' הוא מאמן מעולה.
אני לא מזלזל.
כן, אבל עדיין, יש...
אוברדוביץ'.
כן, ברור שלו.
זה יכולה להיות שנה שתשנה לו את הקריירה בלי קשר לכמה כסף.
לטוב או לרד.
לטוב או לרע,
כן, אין ספק. בסופו של דבר מדובר בגומרי חתיכת קבוצה, כן, הולך לקבוצה שהחתימה פה על ימין ועל שמאל שחקנים בכירים כדי לזכות ביורוקאפ, בכרטיס הזה ליורוליג. אני מאמין שהיא גם תעשה את זה, יש חוץ ממנה רק את וירטוס, יש שתי כרטיסים הרי, את וירטוס.
כן, מי שעולה לגמר זוכה בכרטיס ליורוליג?
כן, כן, והשיטה של שונה לחלוטין.
אם אתה מדבר על וירטוס, אז זה מזכיר לי את הקבוצה שהם בנו בזמנו עם ג'ורג'וויץ, שגם כן החליטו לחזור לימי הזוהר של בולוניה, בסדר, אבל...
גם השתתה השנה 20 קבוצות ושני בתים, יש יותר משחקים ופחות קבוצות, אור, אבל אני רוצה, כשאני מדבר על ים הדר, אצל מאמן כמו ג'ליקו, שאנחנו כל כך מעריכים מצד אחד, ומצד שני כל הסיפורים ששמענו, ויש איזשהו פחד וחשש.
קודם כל שידבר עם קטש.
אתה יודע למה זה מחזיר אותי, אור? זה מחזיר אותי לליאור אליהו בוויטוריה, שכחתי כרגע.
איבנוביץ'.
וששם, מבחינה גם אישית וגם קבוצתית, הייתה הצלחה גדולה לליאור, אבל שמענו גם סיפורים אחר כך, הוא עצמו לא נהנה שם, הוא לא, אתה יודע, זה הייתה חוויה לא מרנינה, נגיד את זה כך.
הוא היה MVP של סדרת הגמר,
נכון,
וברח.
השאלה אם ים הדר זה אופי שונה.
כן, אני חושב שים הדר יש לו שום מטעה בעיניים, כדי קצת שונה ממה שאנחנו, מה שליאור אליהו היה אז. ליאור אליהו אז היה שחקן שיכל להגיע ל-NBA, אבל לא באמת עשה את כל מה שניתן כדי לעשות את זה. ים הדר רואה מול העיניים שלו איך הוא הופך לשחקן NBA, והוא יודע שעונה את הלוברדו, וגם אם הוא לא יהיה השחקן הכי מרכזי שם, והוא כנראה לא יהיה השחקן המרכזי בעמדה שלו, הוא אולי אפילו לא השני.
מי הוא נאבק? אתה זוכר מי הוא נאבק שם?
תראה, יש פה עניין אם קווין פנקוס יהיה בפרטיזן או לא. כי גם זה...
שחקן.
כן, לא יתקף את גורה, אם הוא מגיע ברור שקודם המשחק של מדר עם שמונות החלודים, אנחנו מדברים על קבוצה שמשחקת בשלוש מסגרות, היורוקאפ השנה עובר שינוי מהותי, שמשחקים שני בתים של כל בית עם עשר קבוצות, ואחרי זה משחקים סוג של הקלבה של משחק אחד, זה משהו מאוד מאוד מוזר, ומשחקים את הליגה האדריאטית שזה הרבה מאוד משחקים, ולבסוף יש גם את הכרטיס לליגה הסרבי שזה גם משחקים בסוף העונה שפרטיזן נכנסת מהבית העליון. אין ספק שזה משהו שהשחקן הישראלי, אני מנסה לחשוב על שחקן ישראלי אחרון ששיחק בסרביה, זה היה פניני לדעתי.
פניני שיחק בסרביה? אני לא זוכר את זה.
בסרביה?
כן, זה גרק רציונה בז'לז'ניק ועזב.
נכון.
שחקנים ישראלים לא מגיעים לשם, כי גם זה לא משהו טוב. הסרבים מאוד מאמינים בספורה המקומית שלהם.
נכון.
אין הרבה זרים, וכשאנחנו מסתכלים על הקבוצות הגדולות, שזה לאורך שנים הייתה פרטיזן, עכשיו זה הכוכב האדום, שהפרטיזן מנסה לחזור להיות הקבוצה הגדולה, אז הם מחזיקים אמריקאים, אבל זה לא אמריקאים שטופ יורו ליג. עכשיו פרטיזן אכל משהו מאוד מאוד מוזר, ואנשים מרימים כבר מאיפה הכסף, שמביאים שחקנים שהיו שנה שעברה במילאן, או שחקנים מובילים ביורוליג, מביאים לפרטיזן ליורוקאפ, מה, זה פרויקט מאוד שאפתני, ומאוד מאוד יהיה מעניין לראות איך ים הדר יסתדר בפרויקט הזה, בוא נקווה כל שזה באמת ייחתם, ולא תהיה איזה נפילה ברגע האחרון.
שאלה אחרונה, אור, אני רוצה רק לשאול אותך, דיברנו על זה מקודם בקצרה עם שלומי פרי, מנכ"ל המנהלת, הוא אמר עניינים בירוקרטיים, אני רוצה להבין איתך, איסור נתן, אתה שחק בליגת העל או לא?
כן.
יש אולם? יש אולם?
כן, בוא נראה, אולם, הדרך לאולם היא ארוכה, אבל מה שדרשו מהם, לפי אנשי נתניה, לפי גם הפירות שלי היום, חלק מהאנשים מהעירייה, יש, זה רק עניין רק להעביר את זה. זה כנראה יועבר מחר, אולי בתחילת שבוע הבא, נתן נטייה בליגת העל. להגיד לך שלא יורידו אותם בסוף העונה בגלל שהם לא עובדים בכל התנאים אחרי זה, אני לא יכול להתחייב לך שזה לא יקרה, אבל מה שכן, לפחות אנחנו מצליחים להגיד שהקבוצה שהייתה אמורה לעלות עלתה. אני חושב שהדבר הכי חשוב שצריכים להסתכל במקרה הזה של נתניה, יש קבוצות בליגה הלאומית שמכוונות לחזק לעלייה ואין להם מתקן, תתחילו לעבוד על זה היום, לא כשתעלו ליגה, תתחילו לעבוד, שיתחילו להניע עניינים, שמקסימום עונה אחת יהיו מחוץ לאולם שלכם, מחוץ הבית שלכם. אני בעיקר מדבר על הפולה, שזה הסיפור שם, וזה פתוק, בסוף אם יהיו אולם ראוי בנתניה מכל הסיטואציה, באמת לא נעימה הזאת, אז זה יהיה שווה את זה.
טוב, אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אולם ישרון.
אנחנו דיברנו כדורגל, כדורסל, אירופה, ישראל באירופה, ואתה יודע, עוד מעט שבת הבאה, כבר נפתחת, כן, שבת הבאה, נפתחת כבר ליגת העל שלנו בכדורגל. הייתה, עם כל הבעיות של העונה שעברה, הייתה אחלה עונה, מאבק אליפות שהגיע עד מחזור אחרון, בסך הכל רמה שעולה, ואנחנו רוצים לדבר עוד קצת לקראת.
שמע, מכבי תל אביב נתנה פור, והתברר שהוא
היא גדול. היא נתנה פור ועד היא נתנה פייט.
כן. לא, ושהוא גדול מדי, אין מה לעשות.
כן, כנראה, אבל מעניין אותנו קצת לשמוע לאן הולכת העונה הזו, לדעתם של אלה שמבינים עניין ונמצאים גם בליגה המון שנים. חיים סילבס, מאמן הפועל חיפה בעונה שעברה, מאמן בשנים האחרונות בליגת העל. שלום, ערב טוב, חיים.
ערב טוב, מה
שלומכם?
איך אתה?
אני בסדר גמור.
נהנה מהחופש?
בחלקים מסוימים כן, בחלקים, אתה יודע, בוער.
מתגעגע.
בוא נגיד שרוב היום מטפס על הקירות.
לא, מוצא איך למלא את היום.
באיזה שעה בדרך כלל הולכים לאימון?
מוקדם בבוקר.
מוקדם.
7:30-8.
אלה השעות הקשות.
זה נכון.
לא נורא, הרבה, בטח הרבה, מה אתה עושה? הרבה ספורט, הרבה טיולים, הרבה מה?
קצת, האמת היא, השערה מבחינת זמן למלא, אתה יודע, קצת תלמויות, האמת אי אפשר לפתוע, אבל תלמויות יותר במחשב.
כן.
קצת יותר זמן לילדים, לאישה, אתה יודע איך זה.
גם חשוב.
תשמע, היום אין בעיה. אתה קם בבוקר, הולך לעשות עם הילדים בדיקות, עובר חצי יום.
היום אני הייתי שעתיים דרך אגב בבדיקות.
מה נשאר לעשות?
יאללה חמודים, בואו, הולכים לבדיקות.
אנחנו עושים בדיקות בערים שונות כל פעם, אז ככה אנחנו מטיילים בכל הארץ.
טוב, חיים, בוא נדבר על הליגה שנפתחת בשבוע הבא. אתה יודע, אני מדבר עוד פרטני קבוצות, אבל האם יש לנו האם אנחנו הולכים ל-one team show, שעל פי רבים זה אולי מכבי חיפה, שבאמת נראה שעשתה חיזוקים, וגם ככה מאוד מרשימה לפחות בשלבים הראשונים באירופה, או שיהיה לנו פה מאבק כפול, ואולי אפילו משולש, יחד עם הפועל באר שבע. ומכבי תל אביב
כמובן. קודם כל, זה באמת נראה שמכבי חיפה מוכנה הרבה יותר מזו שנלחמה איתה במשך כל השנים האחרונות, מכבי תל אביב, שכן עשתה רכש מעניין ונראית מגוונת ונראית עם כלים טובים, זה באמת הפועל באר שבע. אני לא רואה מישהי טובה יותר עם מכבי חיפה בשלב הזה. מכבי חיפה לא די בזה שלקחה אליפות בשנה שעברה והייתה טובה מכולם. היא עכשיו נראית כאילו עשתה עוד איזשהו צעד ושכל השאר עשו צעד אחורה, במיוחד מכבי תל אביב. מכבי תל אביב נראית לא מסודרת עדיין ולא מאורגנת לקראת העונה הזו, ולדעתי הפור ההוא שמכבי תל אביב נתנה בתחילת השנה שעברה, אם היא לא תעשה את זה מהר, היא לא תתארגן מהר, אז הפור הזה יינתן שוב, והסיכוי שהיא תדביק הפעם את הפער יהיה קטן יותר משנה.
זה מילת המפתח, להתארגן מהר. אתה יודע,
אבל מכבי תל אביב עושה את הארגונים שלה מאוחר, גם השנה.
אני אומר, למה? מכיוון שאנחנו בכלל חיים במדינה עצבנית, והכדורגל הוא סופר עצבני, ולאנשים אין סבלנות, ואם אתה מתחיל רע, אחרי זה לשנות כיוון, סיפר לי בזמנו, אמציה לפקוביץ' שימנת בר שבע ב-75, לקחו אליפות. ואמרתי לו, אמציה, בכל זאת, תשמע, בר שבע זה לא מכה בתל אביב, איך אתה עושה את זה? הוא אומר, בוא אני אגלה לך משהו. אני, אין אצלי גישושים. אנחנו מגיעים לעונה בשיא הכושר. עד שכולם מתחילים להתארגן, אנחנו מובילים ב-10 נקודות הליגה.
אז יפה, על זה, אבל טוב שנתת את הסיפור
גישה,
של...
זה גישה נכונה, אבל תדע לך שמבלי קשר לגישה הספציפית הזאת של בעיניי הכי נכונה, אני מניח שכולם רוצים להגיע ככה, וגם מכבי תל אביב רוצים להגיע ככה. אני חושב שעובדתית, או מספרית אפילו, מכבי תל אביב איבדה 3 שחקני מפתח שהביאו...
הרבה מספרים.
את המספרים בשנה שעברה, גם דור פרץ, גם יונתן כהן.
אבל הם ידעו את זה.
וגם פשיץ, והביאה בינתיים את פריצה, את פריצה וחלילה. אני לא יודע לגבי פריצה, אני לא יודע להגיד לך אם זה שחקן שאני מניח, ואני מקווה מאוד שזה שחקן שיכול למלא את החלל. אבל גם הוא לבד, יחד עם חלילה, זה לא יספיק. הם צריכים להביא עוד שחקן או שניים שבאמת ייתנו מספרים בחלק הקדמי.
חיים, הם ידעו את זה, זה לא, תקשיב, זה לא מכת טבע, זה לא כוח עליון. הם ידעו שהם הולכים, על שכטר הם ויתרו.
לא פרץ ידע, היה ברור שהוא לא יחדש.
ידעו, ויונתן כהן הם ידעו שיש סיכוי כזה.
שהוא רוצה ללכת.
אתה יודע, זה מזכיר לי אנשים שמגיעים לבר מצווה ואומרים, שמע, אבל אני צריך כסף, אין לי זה. הלו, היה לך 13 שנים להתכונן.
זה נכון, אבל תמיד תזכרו שמדובר במכבי תל אביב, שהוא מועדון בלי בעיות כלכליות. ואין להם איזשהו חסמים, ברגע שהם נכנסים לטראמפ של הבנייה, הם מסדרים את זה, ויכולים, יש להם את היכולת לסדר את זה אולי טוב מכל קבוצה אחרת בליגה, ומהר מכל קבוצה אחרת בליגה, כי מבחינה כלכלית, מבחינת היכולות שלהם כמועדון, אין להם כמעט לימיט, וגם צריך לזכור שלמכבי תל אביב יש את הרוח הקבוצתית, שהיא באמת באיזשהו רמה או שתיים מעל כולם,
שזה זה לכשעצמו יביא להם את הנקודות שיחסרו להם. אני מאוד מאוד מקווה שמכבי תל אביב באמת תדביק מהר את הפער שנוצר בפגרה הזו, כדי שבאמת יישאר העניין בצמרת, אם לא מכבי חיפה
אבל דווקא אותי מעניינת בפתיחת העונה הזו, חיים זו, פועל בר שבע. המון המון חיזוקים. אז אתה יודע, וזה אחרי שנתיים של אלונה הייתה, ואלונה הלכה, ואז היא חזרה. יש שחקנים מאוד משמעותיים, אומנם מבוגרים, צריך להגיד, אבל לפחות לעונה הקרובה, האם היא מועמדת לאליפות, חיים?
אני לא יודע להגיד לכם מועמדת לאליפות, היא בהחלט עשתה רכש מאוד מרשים, מאלונה נכנסה בכל הכוח ומראה לכולם, אני פה בחזרה, הביאה גם מאמן כמו רוני לוי, שהוא פיגורה, והוא עשור ניסיון. וגם נראו טוב בחלקים גדולים בקמפיין האירופאי עד לכאן. אני לא חושב שהמבוגרים שאתה מדבר עליהם הם כאלה בוא נקרא לזה ככה, הגיל הוא בולט אצלהם. זאת אומרת, קטנים כמו שכטר שהוא אומנם, אתה יודע, שהוא אומנם כבר הרבה זמן אומרים עליו ותיק ומנוסה, אבל יש לו את התרומה שלו שחוץ מהשערים והדברים במגרש שהוא מביא, גם אם זה קצת פחות כל שנה, מה שהוא מביא בחדר על בשר ומה שהוא מביא לתלקיד הוא שווה נקודות, בטח ובטח דור מיכה, שער שחקנים, זרים מעניינים, יהיה מעניין, באמת, קבוצה מעניינת מאוד, הגנה מאוד מאוד חזקה, אני מאוד מאוד מחזיק ממה שעשו בקו הגנה שם עם טיבי, והשילוב של טיבי ושל ויתור, מעניין, מעניין מאוד, אני אוהב את הפועל באר שבע השנה.
אז רק עוד שאלה אחת לגבי החלק התחתון, אם היית צריך להמר או לנחש לאן הולך המאבק שם, נגיד בין שלוש קבוצות, מי היית אומר שילחמו נגד הירידה?
תמיד אפשר לנקוב בשמות הצפויים, אבל אני חושב שזה לא, האמת זה לא כך גם נעים לזרוק את זה, כי זה גם לא נכון. אנחנו תמיד, יש לנו את הציפייה מסוימת בשישייה הראשונה ולמטה, ויש לנו אז הפתעות. אני מניח שכל אלה שנלחמו על הפלייאוף העליון ימשיכו וילחמו גם השנה. ימשיכו וילחמו גם השנה, אני מניח שקבוצות כמו שסימנו לצורך העניין לפני גביעת אותו כמו הפועל ירושלים, שהיא תילחם בתחתית, אני רואה אותה במשחקים שהיא שיחקה ונראית נהדר, והוא יכולה להיות סוס שחוף ולהפתיע. נכון, נוף הגליל וקריית שמונה שקופות לחיזוק ולהתקדם, הפועל חיפה נראית טוב בגביעת אותו. יש לי גם מעניינת, יהיה מעניין לראות את אשדוד, אחרי שאיבדה הרבה מהנכסים שלה, איך היא מתגברת על זה ונבדקת חזרה למעלה, יש לי גם מעניינת.
חיים סילבס, תודה רבה לך.
יאללה, אחלה.
אריה, אני רוצה לדבר איתך על משהו, זה דקה שתיים. ממש, אין כרגע איזה משחקים גדולים וזה, אבל אם אנשים יפתחו בבית ספורט אחת, יש חתיכת משחק טניס, נפתח טורניר סינסינטי, זה גם לגברים וגם לנשים, ויש עכשיו משחק באמת מהיותר מעניינים שיש כרגע בסבב האנשים, שזה קוקו גוף, הצעירה האמריקאית, שכבר בגיל 16 פרצה לתודעה, אל מול נעומי אוסקה, מדורגת שנייה בעולם.
וגוף לא מדורגת? למה?
היו לה, אני חושב שהיו פציעות, היו קצת ירדה, גם אתה יודע, בחורה צעירה. אוסקה, היפנית, זה ממש מתחיל עכשיו, אבל יש פה סיפור, אני לא יודע ראית. קודם כל נעומי אוסקה בשנה האחרונה, אני מניח שגם המאזינים שלנו יודעים, האמריקאית ממוצא יפני, שעוד לפני סימון ביילס, העלתה לתודעה את העניין של ההתמודדות הנפשית של ספורטאים, ואפילו יצא כנגד מסיבות העיתונאים והרעיונות בסוף משחק, אמרה, אני לא מוכנה להשתתף בזה. היא פרשה מהרולנד גרוס בגלל זה. גם באולימפיאדה דרך אגב, היא כן התראיין, לא עשתה התראיין.
באולימפיאדה היא הפסידה או פרשה? נדמה לי היא פרשה גם באולימפיאדה.
נכון, ועכשיו...
ובאולימפיאדה שהיא בעצם חצי יפנית.
היא יפנית. חצי יפנית, היא מייצגת את יפן. אבל עכשיו, ממש לפני יומיים, הייתה מסיבת עיתונאים איתה, שאלות, לדעתי זה היה בזום עם עיתונאים, כי יש שם הרבה דעים רחוק, אבל היה שאלות, והיא פרצה בבכי. ממש פרצה בבכי במהלך מסיבת העיתונאים.
אותם דחקו אותה לפינה.
אבל תקשיב, אני הסתכלתי ושמעתי, והיה שם עיתונאי שנשמע מבוגר, לא טון תקיף יותר מדי, אבל אתה יודע, טון סמכותי של עיתונאי ככה
הבוגר. בוא נגיד שעיתונאי לא יכול להתעלם מהרקע לכל מה שעבר עליה. מצד שני, היא אומרת שבגלל הרעיונות היא לא צחקה.
אז הוא שאל אותה שאלה, לדעתי, אני שמעתי את זה פעמיים שלוש, לדעתי.
בשיא הדיפלומטיה.
די דיפלומטי, זאת אומרת, באמת, הוא שאל אותה לגבי העניין של ההתמודדות שלה, ואיך היא חושבת שהיא צריכה להתמודד. ולקח לה זמן קצת לחשוב על תשובה, והיא בסוף ענתה תשובה שהיא לומדת עם הזמן, זאת אומרת, לא הייתה לה תשובה.
זה מוזר.
ואז מה שקרה, ואז באמת כמה שניות אחרי זה באה לבוא עוד שאלה, והיא פשוט כאילו, היא נשברה.
לא עמדה בזה.
ואז אתה רואה את הידיעות, אתה רואה את הידיעות ברחבי העולם, שהיה עיתונאי ששאל אותה בטון תקיף, והיה לא בסדר, ובגלל זה, וגרם לה לפרוץ בבכי. וזה לא כך נכון, ובאמת יש פה בחורה מאוד מאוד מוצלחת, שהיא שברירית. יש פה, אנחנו צריכים לשים לב לזה, זה, אתה יודע, באמת, אני חושב שזה בעיות מעבר, שאנחנו גם לא מודעים אליהם.
אני לא מבין לאן אתה מוביל.
אני חותר לזה שהיא אולי את הנושאית הכי מפורסמת כיום בעולם, והיא יותר חלשה, מה שנקרא מנטלית, ממני וממך ורוב המאזינים, וצריך להבין את זה שגם הספורטאים הגדולים, גם הם חלשים.
אבל הבעיה היא, שכשהם עומדים בלחץ, זה נראה לך כאילו אין לחץ.
כן, אבל...
אז זה... תחשוב על אחת כמו נברטילובה, שמעבר לטניס, יובילה פה קמפיין שלם של פמיניסטי.
יצא מהארון, כן.
יצא מהארון וכן הלאה.
בשנים שלא היה...
תחשוב 20 שנה באיזה לחץ היא עמדה וכן הלאה. ואני לא מדבר על ספורטאים, ממקסיקו 68, האצנים שעמדו עם האגרוף על הפודיום.
טוב, אני מדבר אחר כך הרי על ענייני ספורטאים וזה, אני חושב שנשאר לנו זמן, למה נראה לי אני... יש לי מה להגיד לך בנושא.
לא הבנתי מה זה.
זה, כל העניין הנפשי, כל העניין הנפשי, אבל קודם כל, ברשותך,
זה,
רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, אהלן רענן.
אהלן דודוביץ', מה עניינים?
בסדר, מה קורה?
בסדר גמור.
שמע, אני לא, אני גם אריה פה, אני חייב קצת עדכונים לגבי המכבי פתח תקווה, אז אני יכול לשאול אותך על דור ז'אן, ואני יכול לשאול אותך על עוד כמה שחקנים, אבל את מי הם מוכרים מחר? מי הסטארט-אפ הבא? מי האקזיט הבא של הקבוצה הזו?
יש שם כמה פרוספקטים שכבר מועמדים למחירה, אנחנו לא רוצים לקלקל לאבי לוזון שום אקזיט כמובן.
תקשיב, ארי, היום מכבי פתח תקווה זה הקבוצה שמתנהלת הכי
נכון.
נכון בכדורגל ישראלי, וכמה ירדו עליהם פעם, וכמה ביקורות, וזה,
יכול להיות שכשירדו היה בצדק, והיום משבחים בצדק.
יפה.
כוכבית, שרון, למה שאמרת, נכון מבחינת ההתנהלות, אבל זה מועדון שאני לא רואה אותו שואף לתארים. ופה יש לי בעייתיות עם קבוצת כדורגל.
אבל הוא שואף לכסף.
לא, בסדר, אוקיי, אבל רק הכוכבית הזאת שהיא לא שואפת לתארים. אז יותר קל להתנהל ככה.
אבל יכול המכבי פתח תקווה לבוא ולומר, תראו, אנחנו כלכלית, בטח היום, לא יכולים להתמודד עם מכבי חיפה ופול בר שבע ומכבי תל אביב, אז אנחנו בינתיים נהיה במדרגת ביניים הזו, נגדל, נפתח שחקנים, אולי עם הרבה מחירות, נגיע לשם.
כן, אתה יודע, מוכרים את מנור סלומון, מכרו את ליאל אבדה, רק השתי מחירות האלה ניבו למועדון עד עכשיו בסביבות, אם אני לא טועה, משהו כמו 10 מיליון יורו. אז אנחנו מדברים פה על המון כסף, ואתה גם היית מצפה אולי בתור רועד, אני לא יודע, לא אתה או הרועדים של מגעי פתח תקווה, שגם אתה יודע, יתנו שחקנים בהתאם, אבל כמו שאמרת, יש מודל מסוים, אפשר בהחלט למחוא כפיים, רק הכוכבית הקטנה, שזה מועדון שהוא לא, לא הולך לכיוון של תארים ושל,
אתה יודע,
נקרא לזה אפילו הישגיות.
להביא שחקנים זה גול עצמי, כי מה שקורה, אתה גם תוציא כסף, והם גם יתפסו מקום של שחקנים שאתה רוצה אחרי זה למכור.
בסדר, אוקיי.
אבל השנה...
אין לי בעיה עם המודל הזה.
העונה רענן, נדמה שמכבי פתח תקווה עומדת, אמורה להסתמך הרבה דווקא על השחקנים הזרים שלה.
כן, תראה, גם מיכל שהגיע וגם למק בנדה, שני שחקנים שיצאו עכשיו מבידוד ומצטרפים לאימונים של הקבוצה, אמורים להיות אלה שיעשו קצת הבדל, כי אנחנו יודעים, כל החלק הקדמי של מכבי פתח תקווה בעצם נמכר או עזב במהלך הקיץ האחרון, גם טי בריבו, עוד אחד מהצעירים המבטיחים עזב, יחד עם ליאל אבדה כמובן, גם הזרים שהיו בחלק הקדמי סאקי, והיו שם עוד כמה, עזבו כולם, גיא לוזון די בונה לעצמו חוליית התקפה, הזכרת את דור ג'אן, אז הוא נפצע לפני יומיים באחד האימונים, משהו נתקע לו הרגל בקר הדשא, הסתובבה לו הרגל ויש שם עניינים, יעשו הערב צילום ויבדקו מה חומרת הפציעה, במכבי פתח תקווה מתפללים, כי זה כרגע החלוץ היחיד שיש בסגל, חלוץ מה שנקרא אורגינלי, שיש בסגל, מתפללים שלא מדובר בפציעה רצינית, אז גם אנחנו מכאן, כמובן גם בשמכם, נאחל לדור ג'אן הרבה החלמה מהירה ורפואה שלמה, נקווה שזה לא מדובר במשהו רציני. וכמו שאמרת, גם דיניז בהגנה וגם בנדה ומיכאליק, שאמור להיות סוג של אולי הברומטר שלהם בקישור, אמורים באמת לעשות את ההבדל. דומביה, גם כן ראינו ממנו ניצוצות בחלק מהמשחקים בגביע טוטו, זאת תהיה קבוצה חדשה, זאת תהיה קבוצה אחרת, דור ז'אני מכנס ומחפשים עוד חלוץ זר או ישראלי שיבוא לעמדת התשע ואז ייתן עוד כוח אש בחלק הקדמי. יהיה מאוד מעניין לראות, כי שנה שעברה מכבי פתח תקווה עשו בהחלט עונה, אתה יודע, עונה טובה, השתחלו לפלייאוף העליון ובאמת כל המחמאות שאפשר היה לקבל. השנה מעניין מאוד לראות איך החילופי דורות האלה, אם זה יספיק לגיא לוזון, כי הם ירצו לפחות לשחזר את מה שהיה בשנה שעברה, אתה יודע, וזה קשה, כי יש הפועל תל אביב שהשתדרגה, יש מכבי נתניה שרוצה פלייאוף השנה. קצת שני, אתה יודע, בית"ר ירושלים לא עושה קולות של קבוצת צנרת, אז אולי כן יהיו מקומות שם ליד השלישייה שסימנו אותה לפחות כרגע כמועמדת לאליפות, שזה באר שבע, חיפה ומכבי תל אביב.
רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, תודה רבה.
בשמחה חברים, ערב טוב.
טוב, חזרנו, אנחנו בינתיים צופים במשחק המסקרן בין גוף לקוקו גוף לאוסקה בסיבוב השני של טורניר סינסינטי טניס לנשים, זה כרגע בספורט אחת, מעניין, מעניין, באמת טניס לנשים דרך אגב קצת ירד בשנים האחרונות גם מהזוהר שלו, בטח מאז שסירינה טיפה מתחילה לצאת, אבל אני מקווה שבאמת מהשתיים שיותר מעניינות כרגע בסבב הנשים.
2-1 לזוהר אוסקה, מערכה ראשונה.
נמשיך לעדכן. טוב, אנחנו אבל רוצים לקראת סיום לדבר על מה שהיה אתמול, משחק ענק קצבי, כיפי, עם תוצאה ידועה מראש, וזה הסופר קאפ הגרמני, ביין מינכן מול ברוסיה דורטמונד, שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן שרון.
שלום, ערב טוב.
מה העניינים?
הכל מצוין, איך אתם?
אנחנו בסדר, יחסית בסדר, אני חושב, לא יודע מה הם אמרו.
גם טוב.
מה זה אתם?
יחסית בסדר.
אתם, מה זה אתם? אני זה אני, והוא זה הוא.
לא, אבל אתם עכשיו ביחד באולפן, אז זה אתם.
כן, זה נכון, אבל אנחנו גם כבר מרגישים כאחד.
גם איציק פה וסער.
כולנו כאן בסדר יחסית. בדיוק. תקשיב, שרון, נפתחת עונה בגרמניה. המון ציפיות, דברים על, בעצם יום שישי כבר נפתחה עונה, ביאן מינכן אפילו מאבדת נקודות במשחק הראשון שלה, מסיימת באחת אחת. כבר מתחילים להגיד... רגע ופה ושם,
ואז היינו בסרט,
ואז עם נצחת 3-1 את דורטמונד, באמת בלוונדובסקי, מולר, more of the same.
תשמע, לא בטוח שזה נכון. תראה, קודם כל ההיסטוריה מספרת לנו בשנים האחרונות שביירן תמיד מתחילה בהילוך ראשון, הילוך שני, לאט לאט, עד שמניעה, ברגע שהיא רואה באזור אמצע העונה מה המצב שלה, נותנת צד גז, בורחת לליגה ולוקחת עוד אליפות. זה פחות או יותר מה שקרה בשנים האחרונות, גם אם הייתה אפילו בפיגור של 9 נקודות. אתמול היה משחק קצת שונה, כי נכון שביירן מינכן הייתה טובה יותר מדורטמונד בהסתכלות הכללית על כל המשחק, אבל הגולים שספגה ברוסיה דורטמונד היו באמת שערורייתיים מבחינתה, מבחינת משחק ההגנה שלה. השער השלישי גמר את המשחק, הוא הייתה טעות פטלית של אקנג'י. צריך להזכיר באותה מידה, גם החמצות של ביירן מינכן לא מעט, אבל גם הצלות באמת מדהימות של מנואל נויר, שיכלו כל רגע להפוך את המשחק הזה לכיוון שונה, וכמו שאמרתם, כמו שאמרת בפתיח, בסוף ידענו איכשהו שביירן תנצח, ואני מוסיף לך עוד יותר למשפט הזה, שידענו שנסתכל על לוח התוצאות, ולטבלת הכובשים נראה את לוונדובסקי שם, אז גם עשה את זה פעמיים.
כן, דרך אגב, אני אראה לך רק את התקציר, ההצלה אתמול של נויר עם הרגל, זה איזשהו שילוב של שוער כדוריד עם שוער כדור מים. בסדר, אבל עם הרגל.
במצב של 0-0, שיכל כמובן לשנות את המשחק לכיוונים אחרים לגמרי.
זה מזכיר במשהו את קופמן בימיו הגדולים. מה? שוער כדוריד.
כדוריד,
מתי הם היו? רק תגיד לי, מתי הם היו?
הם לא היו, הם לא היו. אבל זה סיפורים שהוא מספר ואף אחד לא יכול...
אני רוצה לדבר איתך על בורוסיה דורטמונד. מכרה את ג'יידון סנצ'ו, נלחמה, תגיד לי אם אני טועה, אבל באור שיניה לנסות להמשיך עוד עונה עם ארלינג הולנד לפני שממשיכים...
מצליחה.
כן, בינתיים מצליחה, לא דיבורים על צ'לסי, על מדריד, אולי פריס סן ז'רמן, כרגע זה עדיין אצלה. אבל מתי הקבוצה הזאת תבין, והאם היא יכולה להבין את הפער העצום שיש בין ההתקפה שלה, שהיא מהמלהיבות והכיפיות באירופה, לבין ההגנה ש... אתה יודע, זה מה שהיה מלפני קופמן כשהוא שיחק, אתה יודע מה ברמה כזאת?
בדיוק.
תשמע, אם תשאל כל אוהד דורטמונד טיפוסי, הוא יגיד לך, אנחנו מועדון, וזה נכון, שרוצים ללכת על האליפות כל שנה, על התארים, גביע, סופר קאפ, אליפות, וזה נכון בעמדת המוצא של בורוסיה דורטמונד. אני מזכיר לכם, לפני קצת יותר מעשור, דורטמונד כמעט נעלמה לנו, וזה אומר מבעיות כלכליות, והצליחה איכשהו להתרומם, ומאז פחות או יותר יש צלקת מאוד מאוד גדולה על הגוף של המועדון הזה, על הסמל של המועדון הזה, והם נזהרים. הם לא מוכנים כמדיניות של מועדון להיכנס להרפתקאות כלכליות גדולות, בטח ובטח בשנת הקורונה, להביא עוד בלם ולהביא עוד שחקן ב-40 מיליון ו-50 מיליון. שימו לב, גם תסתכלו אחורנית בשנים האחרונות, ההוצאות של בורוסיה דורטמונד על רכש, 20 מיליון, 15 מיליון, יש גם מציאות שהיא מביאה במאות אלפי שקלים, מאות אלפי יורואים, ואחר כך מוכרת אותם בעשרות מיליוני שקלים, אבל היא לא מוכנה להיכנס למרוץ הזה של לקנות שחקנים ב-60, 70, 80 מיליון, ובסוף, אתם יודעים, הכסף מדבר, וכשאתה רוצה לקחת אליפות, אתה צריך להביא שניים, שלושה שחקנים בכל מיני עמדות שחסרות למועדון, שיקפיצו אותה עוד רמה אחת או שתיים, אולי באמת כדי להתמודד עם ביירן מינכן, והם לא מוכנים לעשות את זה, הם לא מוכנים כעיקרון להשקיע את הכמויות הגדולות האלה של כסף, כדי לשמור על היציבות של המועדון,
בצדק,
בדיוק, ואני מוריד
אין להם שום שייך מסולטן מקטר, ותראה מה קורה לאימפריות שהן בזזות כסף.
לא, אבל על פי המבנה שרון, על פי המבנה של גרמניה, גם לא יכול להיות להם שייך, בגלל המבנה של הבעלות של האוהדים.
למרות שיש שלושה מועדונים שהם קצת שונים, זה לייפציג, זה וולפסבורג.
וכולם בגרמניה שונים אותם.
ונכון מאוד. אז קודם כל דורטמונד הוא לא מועדון שנוא, אז זה גם משהו שחשוב להם מאוד. אבל בסופו של דבר, הכסף מדבר, אין מה לעשות. אז גרמניה, ואגב, גם ביירן באותו סיפור. העסקה הגדולה ביותר של ביירן מינכן בתולדותיה היה פבר עם 80 מיליון. לא יותר מזה, שנכון שזה נשמע הרבה, אבל עדיין במוזנחים של מה שאנחנו שומעים בעולם, זה עדיין בערך חצי מהטופ של ה-150 ובטח עם ה-222 מיליון.
טוב שרון, מקווה שתהיה לנו עונה מרתקת בגרמניה.
יש לך לפרוד 200 שקל?
מה-222 מיליון?
וואלה, זרקת פה עכשיו
כמויות של שקלים ויורוים.
שרון ניסים, תודה רבה.
ביי חברים,
טוב, יש לנו דקה, ארי, אתה אופטימי, תגיד לאן שאנחנו הולכים? עזוב אני ואתה, לאן הולכים, המדינה.
אני אגיד לך משהו, רצון טוב, אומרים לפעמים שכוונות טובות מובילות לפעמים לגיהנום. אנחנו לא בדרך לגיהנום, אנחנו במצב טוב, הכלכלה במצב טוב.
הייתה מסיבת עיתונאים עכשיו של בנט, אמר, סגר זה אסון, אתה יודע, אני מבין שיש פה את העניין הבריאותי, אבל עצם זה שלא, שיש, שאנשים פה לא רוצים ללכת לסגר.
זה ההחלטה הכי קלה שיכולה להביא לתוצאה הכי קשה.
לא, הסגר. אז אני אומר, זה שלא הולכים לשם, אני לא יודע, אחרי מה שאנחנו עברנו פה בשנה וחצי האחרונות, לי זה חשוב.
אנחנו בפוטו פיניש, ואני מרגיש שהחיסונים מצפיקים על הקסקס בפוטו פיניש להוריד העקומה.
9.80 ב-100 מטר.
מה?
טוב, אריה, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכל מי שהשתתף.
שימו מסכה, באמת, בסוף זה כל אחד מאיתנו.
לכו להתחסן.
בדיוק.
וזהו, אנחנו רק נגיד עוד פעם, אנחנו משתתפים בצערו של חברנו לשידורים ולקבוצה ולרדיו, יוני אללי, שאיבד את אביו אברהם איללי. אז אנחנו משתתפים בצערך. אריה מילינק, תודה רבה לך.
תודה לך.
שיהיה לכם המשך מוצלח. להתראות.